שלום וברוכים הבאים פודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס ואיתי הפעם אריק זילבר. אריק, תודה שבאת.
תודה שהזמנת דרור.
וכרגיל, רגע השבוע.
טוב, אז רגע השבוע שלי, זה מאוד, מאוד קל היה לבחור. שמעתי, זה, קראתי כל מיני תגובות על זה שיוקיץ' הולך להיות ה-MVP הראשון שעף בסוויפ, והיה המון תגובות שקראת, לא המון, מעט, אבל מעט מעצבנות שהקטינו אותו, כל מיני אנשים שהתווכחתי איתם בפייסבוק, בסדר, על כמה הוא טוב, וצחקו עליי, אמרו לי עוד יומיים, כבר לא תוכל, לא תוכלו לדבר יותר כולכם, כל המפריזנים, ולא נשמע מכם עד שנה הבאה. והנה, אנחנו פה לעוד יומיים, היינו פה לפחות עד הלילה, יוקיץ' ניצח, זה היה תענוג, אני נהניתי, היה כיף.
טוב, ואני כך, אני מתלבט, רגע השבוע, יש כל כך הרבה רגעים, הסל של טייטום, הסל הזה של טייטום, קיירי בהלם.
טוב, אתה, אבל אני... היה לך שבוע מענג באופן מיוחד.
אבל אני אקח רגע אחר שהיה שהיה מאוד מאפיין, וזה באחד המשחק יודו, אני לא זוכר אם זה היה משחק 3 או לא זוכר, יודוקה קרא לטיים אאוט. יודוקה התחיל את ההדל של הטיים אאוט וגרנט וויליאמס לא היה שם. אתה יודע למה גרנט וויליאמס לא היה שם? כי הוא עדיין היה צמוד לקווין דורנט. באמת, קווין דורנט, כן, קווין דורנט התקדם לזה, וגרנט וויליאמס עדיין היה צמוד אליו. זה היה רגע מרגש. ואריק.
כן, איש יקר.
אני רוצה להעניק לך פרס, פרס הפודקאסטר המשתפר של העונה בתחום ה-NBA. ולמה? אז בוא נדבר על שחקן משתפר.
שחקן משתפר? כן. מה אתה רוצה שאני אספר? מה אנחנו יודעים? זה מורנט, זה היה ברור שזה יהיה מורנט?
זה היה ברור?
כן אחי, כן. הדיבור חזק על זה, תשמע, המציאות היא שאת התואר הזה קבל השחקן שעשה את הקפיצה להיות אולסטאר, אוקיי?
או! פה אני חולק עליך, כי אני גיליתי שיש שתי אסכולות. הפרס הזה הוא קצת כמו ה-MVP, אין ממש קריטריונים ברורים, והתפתחו אסכולות. אחת האסכולות אומרת שזה כמו שהפרס אומר, הפרס השחקן שהשתפר הכי הרבה, הגיוני, לא?
כן.
פרס השחקן משתפר. אבל יש המון שטוענים שלא, זה השחקן שהפתיע בשיפור שלו, שזה שחקן שלא ציפית שהוא יהיה טוב, ולא מבינים איך שחקן שהיה רוקי העונה ושנבחר בחירה שנייה בדראפט, יכול להיות השחקן המשתפר.
תשמע, אני אגיד לך מה, קודם כל, למדוד שיפור זה דבר שהוא נורא נורא קשה. בסדר, מלכתחילה זה תואר מאוד אמורפי, כמו רוב התארים אגב, כאילו, אתה לא יכול כאילו למדוד, גם סטטיסטית, סבבה, יש שני שחקנים שעלו בתשע נקודות נגיד למשחק, אוקיי? אחד עלה מ-8 ל-17, אחד עלה מ-17 ל-26, מה עדיף? זה שעלה מ-8 ל-17, עלה מבחינת אחוזים ביותר, אבל זה שעלה מ-17 ל-26, עלה מלהיות... שחקן, אתה יודע, שחקן טוב לפאקינג מכונה.
כן. שיפור קשה יותר גם לעשות.
כן, גם, ובדיוק זה גם שיפור קשה יותר. חוץ מזה שאתה יודע, יש את כל העניין של שיפור טבעי של שחקנים בשלוש העונות הראשונות, אוקיי, ובגילאים מסוימים, שגם אתה יודע, זה גם פקטור שאתה פחות, כאילו אני אישית חושב שהשחקן המשתפר, אתה יודע, בעיניים שלי, בגלל זה אני גם לא הייתי בוחר במורנט. זה שחקן... אני הייתי מוציא בכלל את כל השחקנים 24-25 ומטה בכלל מהאפשרות לקבל את התואר הזה.
אז אתה הולך על האסכולה השנייה?
לא, אני אסכולה השלישית אחי, לא עניין של להפתיע. בסדר?
לא, אתה בקטע הקיצוני של
עניין של שיפור שהוא נובע באמת משיפור שלא, אתה יודע, לא שיפור טבעי כהתבגרות, ולא שיפור, אתה יודע, ולא שיפור בגלל, אתה יודע, שנים בליגה, אוקיי? שאתה לומד את הליגה, אלא שיפור שחקן שבאמת עשה שיפור, אולי זה, אתה יודע, יש קשר באמת לא צפוי, אבל עשה שיפור במשחק שלו, בלי שהיה לו איזשהו יתרון, או איזשהו, אתה יודע, עליית מדרגה צפויה. אז כן, אז כן, בקיצור אני אסכולה השנייה, בלי לשים לב, אני לגמרי אסכולה השנייה.
כן, וזה כשהתחלנו את השיחה, הייתה אסכולה הראשונה.
לא, אני לא הייתי אסכולה הראשונה, אמרתי שזה צפוי. אמרתי שזה צפוי, לא אמרתי שאני מרוצה מזה.
אוקיי.
בסדר.
אז אתה יותר תומך בג'ורדן פול, דזמונד ביין?
מה?
אז אתה יותר בעד דזמונד ביין,
ג'ורדן פול? גם לא, הם צעירים, הם גם לא, הם צעירים מאוד, אני לא... זה עוד פעם, זה שיפור, אתה יודע, זה שיפור שקשה לי, אתה יודע, קשה לי להסתכל ולהגיד, זה שיפור אמיתי. אני, אם אני הייתי נותן את התואר, האמת אני צריך לחשוב, אני צריך לחשוב איזה שחקן באמת עשה שיפור, אתה יודע, שחקן יותר מבוגר שפתאום עשה שיפור. באופן כללי, זה... יש לי בעיה קצת עם התארים האלה, אבל סבבה, אני אחשוב, אולי עד סוף המפגש אני אגיד לך.
טוב, אז... נעבור לסדרות, ונתחיל עם הסדרה שהסתיימה לה, בסוויפ יפה. בוסטון ברוקלין, אז בוא נתחיל מהצד של ברוקלין. מה לא עבד בברוקלין?
וואלה, כלום. תשמע...
כלום. או, יפה, סיכרנו את מה לא עבד.
תקשיב, אני אגיד לך משהו. זה השאלה מה לא עבד ומה בוסטון שיבשו. ההגנה של בוסטון, תשמע, אני נהניתי מהסדרה הזאת באמת בצורה קיצונית, אני לא אוהד בוסטון, אני מאוד אוהב אותם, היה לי גם את טייטום בפנטזי בליגה הכי חשובה שלי השנה, ובבראון בליגה חשובה אחרת, מאוד, זה, מאוד, מאוד נהניתי מהם, בלי קשר לפנטזי, כן? ובסדרה הזאת ממש התענגתי, ההגנה של בוסטון זה באמת וואו, אין מילה אחרת להגיד, זה גם כזאת כמות של מגינים טובים, מעבר לזה, מעבר לסכמות ההגנתיות, לעבודה של יודוקה, הכל, כזאת כמות של שחקני ההגנה טובים, בסדר, שהם הביאו עוד את ווייט שעולה מהספסל, כאילו זה תרלול, כאילו כל שנייה על המגרש שיש לך, חבורה של שחקני הגנה מפלצתיים. אז הרבה יותר קל, אתה יודע, להסתכל על ברוקלין ולהבין, אתה יודע, שהמשחק שובש. אבל בראש ובראשונה, כשמדברים עליהם, אנחנו חייבים לדבר על דורנט, אכזבה לא נורמלית, כאילו, באמת. זה מהשחקנים שאתה לא מצפה שמישהו יצליח לעצור אותו בשמירה, רק להעט. ופה הוא נתן חרה של סדרה, גם אתה יודע, גם אם הייתי נותן אותה לבטלר, אוקיי? כאילו, זאת לא סדרה גרועה ביחס ל... זאת סדרה לא טובה לכוכב של קבוצה, לקלוע ב-30 ומשהו אחוז, לאבד 5 כדורים למשחק, כאילו. כל הקרדיט להגנה של בוסטון, אני לא יודע, או שהם הוציאו אותו מקצב והביטחון שלו ירד,
זה היה, הם עשו שם תרגיל פסיכולוגי גם. קודם כל, נצמדו לו לגופיה, כן? לא סתם אני נתתי את הדוגמה של גרנט וויליאמס, גם כשקראו לטיימאוט, נצמד אליו ונשאר איתו. יש לזה את האפקט שלו. דבר שני, אתה ראית שהם קיבלו רע, כל מי ש... גם אם זה לא השחקן שלו, גם אם הוא לא עם הכדור, כל מי ש... דורנט מתקרב אליו, שולח ידיים לכיוון של דורנט. עכשיו הוא יודע שלא משנה לאן הוא זז, יש איזה מישהו ששולח לו יד, אפילו רק התנועה הזאת של לשלוח יד, זה באיזשהו שלב, זה מלחיץ. אתה כמו בחורה בשנקין, שכולם שולחים לך ידיים, אז זה מלחיץ, הוא... וזה היה המטרה שם.
ואתה עדיין לא מצפה מקווין פאקינג דורנט, אתה יודע, שזה יוציא אותו כל כך מקצב, כאילו.
ועובדה שכן, כי הוא פתאום צריך, הרי מה עושה שחקן לכוכב? כשהוא יודע, כשהוא מתאמן על הכל כל כך טוב שזה כבר בא לו באוטומט. זה גרם לו להתחיל לחשוב, הוא צריך לחשוב על כל צעד שלו, זה כבר לא באוטומט, הוא כבר נכנס בראש, אוקיי, אני עכשיו הולך, אני לא עושה את מה שאני רגיל, כי יש לי את האור פה ששולח עיניי, אני לא עושה את זה, גרמו לו להתחיל לחשוב ולהיות ברגע, בכל רגע, ולא להיות באוטומט, לא לעשות את מה שהוא יודע, איך שהוא יודע, וכן, זה משפיע, עובדה שכן, והרבה פעמים גם אתה, נגיד על קיירי ארווינג, זה לקחו עליו הימור, גם כן דאבל טים, והסתמכו על זה שקיירי זה קיירי, והוא ילך עם הראש בקיר, ואתה רואה הרבה פעמים הימורים שנגד שחקנים אחרים לא היו הולכים, למשל המשחק הראשון, אל הורפורד הגיע לעזרה בדאבל טים, קיירי הלך שם, התחרבש עם עצמו עד שכמעט שרף את השעון 24, שחקן אחר כבר היה מוצא, אבל לא, קיירי החליט שזה זריקה חשובה, אז הוא הולך עליה והוא לוקח אותה, וזה היה ברור שזה מה שקורה, וזה למה האימור הזה עבד. בסוף קיירי נתן לדורנט שהיה צריך איזו זריקה קשה מעל טייטו. אז זה גם כן חלק מ... להכיר את זה, מלהכיר את היריב. וזה גם עניין של אנשים לא מסתכלים על הצד המנטלי, אבל כן, כשיש לך מישהו שדבוק אליך לגופייה, כשיש לך מישהו שכל הזמן שולח לך ידיים, גם כשאתה בלי, גם כשאתה לוקח זריקה חופשית, וזה משהו שרואים בשפת גוף, אתה רגע לפני הזריקה, אתה לוקח מבט הצידה לראות איפה השומר שלך. אתה פתאום שנייה צריך לחשוב על הזריקה הזאת, אם אין איזה מישהו שהולך לשלוח לך יד, וברגע שאתה מוציא את השחקן מהקצב, ברגע שאתה מוציא אותו מהפעולה אוטומטית, זה פוגע, זה השפיע, וזה מה שקרה. הוציאו את דורנט מהקצב, הוציאו אותו מלהיות אוטומט.
כן, אני מסכים איתך, ועדיין אתה לא מצפה מקווין דורנט, קווין דורנט, עוד פעם, אנחנו מדברים פה על שחקן, התקפה היסטורי, ואתה לא מצפה שהוא יהיה עד כדי כך גרום. מה זה אתה? אתה אולי כן, אני לא ציפיתי, מניח שאיתי רוב...
אני גם לא ציפיתי, אני חושב שאף אחד לא ציפה. התיאור הכי טוב של זה היה שההגנה של בוסטון גרמה לדורנט להיראות אנושי.
מה זה אנושי? זה לראות פח אשפה, זה אנושי. תחליף את ברדלי ביל, תשים אותו שם, וזה אותו דבר, וגם לא, ברדלי ביל של העונה אולי, לפני הפציעה.
כן.
קיצור, בוא נראה לאן זה יתפתח. תשמע, אני, המטרה הבאה זה יאניס.
חכה. אנחנו מסתכלים רק על דורנט וקיירי, אבל אני כן חושב שאם כל זה שההפעלה שלהם הייתה לא נכונה, כי בעצם מה שנש עשה זה לתת לה, זה להיות מורה לספורט בבית ספר, שלקחו את הכדור, שחקו, לא היה תרגילים, זה היה הכל להתבסס על יכולות אישיות שלהם, שבתכלס יש לך שני שחקנים כאלה, זה בלך כלל אמור לעבוד. עדיין, כמה שבוסטון היו טובה, כמה שברוקלין היו רעים, זה היה מאוד קרוב. אנחנו חותלים עכשיו את ברוקלין, אבל נגיד משחק אחד, זה לחלוטין מאוד מאוד בקלות יכל ללכת לכיוון השני.
כן, כן, פלוס 18, ארבעה משחקים, שהראשון זה... לא היה צריך הרבה בשביל שהסדרה הזאת יהיה עכשיו ב-2-2 נגיד.
נכון. ואז אולי בוסטון חושבת מחדש על כל האימורים שלה ועל ההגנה.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, לא היה חסר הרבה, אבל זה היה עדיין מאוד מובהק. בוסטון הראתה בכל המשחקים כקבוצה הטובה יותר. זה היה צמוד, קיירי במשחק הראשון, אתה יודע, נתן תצוגת על באמת מופרט, גם במשחקים האחרים, אתה יודע, זה לא היה קיירי, פתאום זה היה בראון, פתאום... איכשהו, אתה יודע, זה היה צמוד וזה
היה... זה היה בראון וזה היה בלי גריפין, כי ההגנה של בוסטון התמקדה בדורנט וקיירי, ואמרה להם, יאללה, קרו...
בדיוק, בדיוק. בשום
שלב... אין לנו בעיה שזה יהיה ברוס בראון שינצח אותנו.
בשום שלב כמעט, היה כמה פעמים, אתה יודע, את השלבים שהנץ הובילו במשחקים כאלה ואחרים, אבל עדיין, לאורך רוב הסדרה, הקבוצה שנראתה יותר טוב, גם כקבוצה וגם הכדורסל, הייתה בוסטון, כאילו, וזה למרות שאתה יודע שלא היה חסר הרבה בשביל שהסדרה הזאת עכשיו תהיה ב-2-2, כמו שאמרנו.
נכון, אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו. אני כתבתי באינטרנט, בטוויטר ובסיכום שלי בעמוד, בברוקלין בדקות של אנדרה דרמונד על המגרש, מינוס 25. ברוקלין. בדקות שדרמונד לא על המגרש, פלוס 7. עכשיו, במקום היה את ניק קלקסטון, אתה אמרת שההפרש על סך הכל 18. כמה זריקות עונשין קלקסטון הכתיב בסדרה?
18.
נכון. אתה מבין כמה קרוב זה היה?
כן, כן, בואו, נו, במשחק האחרון 1-11, זה, אתה יודע...
וואי, אם היה לך בפנטזי שורה
אני, כזאת. אז נראה לך שלא חשבתי על זה. נראה לך הגנוב שלא חשבתי על זה. אנחנו עכשיו משחקים דיילי, אתה יודע, להעביר את הזמן. פתחתי ליגת דיילי פנטזי, אז שמה זה לא רלוונטי. אבל אני, אתה יודע, ראיתי את השורה הזאת, אמרתי, אם אני מקבל כזה דבר, אחרי כאן בבוקר, לא בפנטון שין, רואה כזה דבר אחד מ-11, תשמע, זה דיכאון לשבוע, כאילו, הלך היום, מסכנים התלמידים. מסכנים התלמידים, אני מגיע לבית ספר,
בוחן פטו,
מגיע לבית ספר הכי קצר, בסדר, הראשון שעושה את זה, אתה יודע, את הדבר, לא גוזר נכון, פונקציית לן, אחי, הוא גמור, אחי, הוא גמור, מוציא עליו את כל העשר החטאות של קלקסטון.
טוב, אני לא אזכיר שאני לא זוכר איך עושים לן.
זה בסדר, זה לא...
ועוד באוניברסיטה עשיתי את זה הרבה. מה עוד ברוקלין עשתה לו טוב?
כמו שאמרת, תשמע, קודם כל, תראה, ברוקלין, קבוצה שאני חושב שהמסר שהפסידה זה מסר אדיר לליגה, אוקיי? כי ברוקלין קבוצה שבנויה נטו על יכולות אישיות, כמו שאמרת, ברוקלין קבוצה עם הגנה מאוד חלשה, וברוקלין זאת קבוצה בלי שום תביעת יד של מאמן, אוקיי? שאגב, היה יכול לעשות התאמות שלא נעשו ב...
איזה התאמות הוא היה יכול לעשות?
איזה התאמות הוא היה יכול לעשות?
כן.
קודם כל, לבנות, אתה יודע, אני אחשוב על זה, אני אגיד לך. אני לא המאמן.
תקשיב, כל קבוצה שאתה רואה עכשיו בפלייאוף שעושה התאמות, במיוחד אלה הטובות שעושות התאמות, שזה מיאמי, שזה טורונטו, שזה פיניקס, אלה דברים שהם התאמנו עליהם במהלך העונה. גם מה שבוסטון עשה, אלה דברים שהם התאמנו עליהם במהלך העונה. קיירי ארווינג שיחק 29 משחקים, איזה התאמות נש יכול לעשות איתו? על מה הם התאמנו במהלך העונה?
בראש שלי רק למצוא דרכים לשחרר יותר את דורנט.
אבל הם לא התאמנו, לא יכלו להתאמן על משהו, הם בקושי שיחקו, או דורנט היה פצוע, או קיירי עם העניינים שלו, או הסגל שלהם, לא יודע מה. כמה משחקים? מה, שבע הם שיחקו יחד והתאמנו יחד?
לא, אני מסכים איתך.
מה אתה רוצה? עכשיו שהוא ימציא להם תרגיל, יסרטט להם, ובמהלך הפלייאוף תוך כדי תנועה, אם כזה ינסו ללמוד מה לעשות?
תקשיב,
זה לא עובד ככה. אלה דברים שלא עובדים. שזה אגב... מה שמחרפן אותי תמיד לכל מיני אנשים שמזלזלים בעונה הסדירה, אומרים העונה הסדירה לא חשוב, זה לא מעניין, זה לא רלוונטי, זה מאוד חשוב, זה מאוד משפיע, וזה אחת הדוגמאות. ברוקלין עם קיירי ארווינג היה משחק, והם היו מתאמנים יחד, ונמצאים, היה להם פתרונות. לסטיב נאש היו פתרונות. אבל לא היה לו מה לשלוף, כי הם לא התאמנו על כלום, לא עבדו על כלום. אז היה, אז כל מה שנשאר לו זה למצוא עוד שחקנים מהספסל, שנגיד בלי גריפין ששחק 5 דקות עד שהוא שופך לאגר או משהו. לא היה לו.
אגב,
אור
מ-Signifistats העלה נתון לגבי הקשר בין מספר החמישיות שקבוצה עולה איתה בעונה הסדירה לגבי מספר הניצחונות, כאילו, והראה שיש קשר די מובהק לאורך השנים.
נכון.
ברור, תשמע, עוד פעם, אני לא מפיל את התיק על נאש, או לא מפיל אותו, בטוח לא רק על נאש, אבל זה עוד אחד מתוך המון דברים שלא עבדו שם, ושוב, זה מסר מצוין בעיניי לליגה, אוקיי? שקבוצה מנצחת, לא יחידים שהכישרון זה לא מספיק, וזה, אתה יודע, ההפסד של הלייקרס וברוקלין, ועוד בצורה שברוקלין הפסידו, שוב, זה אחלה תשדורת לכל הקבוצות ולאוהדים גם, איך דברים אמורים לעשות ואיך הדברים אמורים לא לעשות.
אני לא לגמרי מסכים, אני חושב שאם הם היו שומרים על העומק, אם נגיד אחת הבעיות שלהם זה הביגמן, כמו שהראינו עם דרמון, שהוא לא צריך להיות בליגה כבר, וקלקסטון שהוא טוב, אבל בעיה עם האונג'ין, אם היה להם ביגמן נורמלי ליד קלקסטון, ותן להם עוד שחקן סביר, ומנצחים את הסדרה
לא,
הזאת.
אני לא, מדבר על, אני לא מדבר על הבנייה, דרור, אתה לא מדבר על הבנייה של...
לא, כי אתה, אוקיי, זה כמו בפנטזי שיש לך באוקשן, או טופ-הבי, או שטוח.
לא, לא, אז עוד פעם, אתה מפספס, אני לא מדבר על זה, אני מדבר בדיוק על הקטע, בדיוק על הקטע של, אתה יודע, להעביר את העונה הסדירה, שקיירי לא שיחק חצי עונה בגלל שסירב להתחסן, היה נראה גם אצלהם, בלייקרס זה מקרה אחר, כן? אבל שכאילו אתה יודע, שמחכים לפלי אוף, והנה ראינו כבר שנה שנייה רצוף, גם עם הלייקרס שנה שעברה, כמו שאמרת, שאין כזה דבר לחכות לפלי אוף. אין כזה דבר. אני מאוד מאמין בכישרון, אבל הכישרון לא יכול לבוא, אתה יודע, לא יכול לבוא על חשבון דברים אחרים.
נכון. ואגב, אני רק אומר, אם לא היו עושים את הטרייד על הרדן, הם עכשיו היו במצב הרבה יותר טוב.
ברור, מה זה?
כי היה להם את דין ווידי, היה להם את לברט, והיה להם את ג'ארט אלן, וכבר הסגל המסייע הרבה יותר טוב, הרבה יותר עוזר להם, והם נמצאים במקום אחר לגמרי.
ברור, מה זה? ג'ארט אלן עכשיו להכניס לשם זה טירוף. עוד עם העונה שהייתה לו.
כן. אבל הם גם המאמנים וגם שמענו שהם עכשיו המנהלים, אז כנראה שלא יהיה יותר מדי.
לא, אם להסתכל על העתיד, נראה שאתה יודע שלקחים לא יופקו שם. אחרי ההערה הזאת של קיירי, שננהל ביחד את הקבוצה.
טוב, מה בוסטון עשתה טוב ויכולה לקחת הלאה?
וואו, הכל. קודם כל הגנה. ניהול משחק הרבה יותר חכם, הקטע של סמארט בתור רכז עובד מעולה, אבל אני אהבתי גם לראות את זה שטייטום לוקח הרבה יותר את, אתה יודע, את ניהול המשחק עליו, זה פותח הרבה יותר אפשרויות, ג'יילן בראון גם נראה שהשתפר קצת בעניין של הובלת כדור, כך שנוצרה איזושהי סיטואציה שם שאתה יודע, יש שם ארבעה שחקנים שיכולים ליצור, זה אם אתה לוקח, אתה רואה, מוסיף את מי שיש לך מהספסל, את דרק ווייט מהספסל, אז יש לך קודם כל המון שחקנים שמסוגלים לייצר לעצמם ולאחרים, ודבר שני, יש לך המון אפשרויות, אתה יודע, מבחינת הגנה, חילופים שם, עוברים באמת צורה מאוד חלקה, הכל נראה מאוד 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 מאוד, אתה יודע, מאוד מפוקס. בוא נראה עכשיו איך הם יצליחו להתמודד עם ה, אתה יודע, עם הבעיה שלהם, אתה יודע, עם שחקן פיזי ומסיב וחזק כמו יאניס בצבע, כשרוב וויל עדיין לא ב-100%.
טוב, אוקיי, ברק מונק שואל, אם ברוקלין הייתה פוגשת יריבה אחרת, היא הייתה נראית אחרת לדעתכם?
חד משמעית, אבל השאלה מה זה יריבה אחרת? אם הם היו פוגשים את מיאמי, אתה יודע, גם מיאמי עשו שם עבודת הגנה מטורפת בסדרה הזאת. אז אתה... מן הסתם, אתה יודע, קבוצה אחרת זה אתגר אחר. האם היה להם יותר קל נגד קבוצת אליט אחרת? אני לא בטוח. המפתח הוא, אבל באמת, אתה יודע, קבוצה שהייתה מסוגלת להקשות כל כך על הכוכבים שלהם. אז אני מניח שאם זה היה, אם זה היה את מיאמי, זה עדיין היה קשה מאוד. אם הם היו פוגשים את פילדלפיה, אני דווקא יותר, הייתי יותר אופטימי.
אוקיי, ויאלו ג'ינג'י מהטוויטר שואל, האם לבוסטון יש את הכלים ללכת עד הסוף העונה?
דרור, תענה על זה אתה.
אני לא עונה מפחד לניחוס.
אוקיי, אז אני אגיד שאתה יודע, כרגע הם סיימו בסוויפ על הנץ, שהיא בצורה ברורה לא הקבוצה הכי חלשה, אתה יודע, מכל הקבוצות בפלייאוף, וזאת הקבוצה היחידה שהותחה 4-0. לא להסתכל עליהם, ולא להגיד שיש להם את הכלים עד ללכת עד הסוף עכשיו, זה כאילו לא רציני. ברור שיש להם את האפשרות, ברור שיש להם את הכלים, האם זה יקרה, לא בטוח, אבל הם קונטנדרים ברורים, אז עם כזאת תצוגת כדורסל, גם בסוכנויות אמורים, הם מוקמים כרגע רביעי לדעתי לקחת.
אני לא יודע, לא ראיתי. אני רק יודע שקודם נחכה לראות איך עובד מילווקי, ואז כי תכלס יש להם מסלול נורא קשה, יש להם כנראה, אם הם ייקחו אליפות, זה יהיה המסלול הכי קשה
האפשרי. אין מה לעשות, ככה לוקחים אליפות, אחי.
נכון, זה מה שטייטום אמר, כששאלו אותו על העניין של לא נרתעתי מלקחת את ברוקלין, הוא אמר, אם רצינו אליפות, ידענו שמתישהו נפגוש אותם, אז זה לא שינה, והמסלול אליפות לא צריכה להיות קשה, לא צריכה להיות קלה, סליחה.
אני אגיד לך מעבר לזה, גם בהקשר למה שטייטום אמר, שאני מכיר את האמירה שקראתי את זה, לא רק זה שלא צריך לחשוש לפגוש אותם, עדיף לפגוש אותם כמה שיותר מוקדם, כי אתה יודע, קבוצות מתחילות את הפלי אוף, יש הרבה קבוצות שחורקות בהתחלה, וכשתופסות קצב כבר נראות אחרת לגמרי, עדיף לפני שמגיע התאום, הרי מה זה פלי אוף? אתה יודע, זה המון סדרות, כאילו, סליחה, זה כמה סדרות, המון משחקים נגד אותה קבוצה, אתה יודע, קבוצות, כן. קבוצות ככה לומדות אחת השנייה הרבה יותר טוב את השחקנים, וזה מקום שיכול להגיע תאום. אתה יודע, אני נזכר בקמפיינים כמו נגיד סן אנטוניו של 2014, שבסיבוב הראשון הם עברו בשבעה משחקים את דאלאס, וככל שעברו הסיבובים הם פירקו ופירקו ופירקו, ונראו עוד יותר כן. מתואמים ועוד יותר מתואמים, ובסוף זה התחבר בגמר המערב ובגמר להתפוצצות לא נורמלית. אז כאילו, לקחת קבוצה כמו ברוקלין, שברור שהיא לא מחוברת עדיין, עדיף to slay the dragon כמה שיותר מהר, כשהוא עדיין לא דרגון, אלא אתה יודע, צפרדה הקטנה. וזה מה שהם עשו.
אוקיי, ולסדרה השנייה שהסתיימה, יום אחרי, מיאמי אטלנטה הסתיימה 4-1. אז בוא נתחיל, מה לא עבד באטלנטה?
אטלנטה כרגע נמצאים קצת בבעיה, הם, אתה יודע, חסר שם, מה שהסדרה הזאת חשפה בצורה די ברורה, חסר שם יוצרים, כאילו, מלבד לטרייאנג. מיאמי תרגטו את טרייאנג, וזה כן שחקן, בניגוד לדורן, שאני עדיין מחזיק בדעתי, ששום סוג של הגנה לא אמור לדרדר אותו עד כדי כך, טרייאנג, כמה שהוא שחקן מדהים באמת, הוא לא שחקן היסטורי, זה לא מפתיע אותי שהגנה חונקת כמו של מיאמי הצליחה להוציא אותו לגמרי מקצב, וברגע שאתה מוציא את טרי יאנג מקצב שם, אטלנטה אין מספיק מה למכור, בטוח לא כשקולינס לא בקו הבריאות, שקפלה לא בקו הבריאות, כאילו הם חזרו, הם עדיין לא קשירים ב-100%, אז אנחנו צריכים לשמור, גם בוגדן לא 100% קשיר, והם נתקלו פשוט בקבוצה יותר מוכשרת מהם, גם התקפית וגם הגנתית, כאילו. הוציאו את טרייאנג מפוקוס וגמרו את הקבוצה.
בדיוק, הם יותר מדי מסתמכים על טרייאנג. עכשיו, טרייאנג הוא אחד השחקנים ההתקפיים הכי טובים בליגה, אבל הוא גם אחד השחקנים ההגנתיים הכי גרועים בליגה, והוא צריך לדאוג לשמור את זה חיובי, שהסך הכל יהיה טוב, ומיאמי הוציאו אותו משם. הם הורידו את התרומה שלו ההתקפית ל... כזו שהפכה את התרומה הכוללת שלו לשלילית. הוא יחזב אותי מאוד כשאחרי משחק אחד הוא פשוט התבחין על השיפוט.
כן, זה מגוחך,
של איך הם, הוא התלונן שנותנים לשחק פיזי, כן? זה, זה הפלי אוף.
זה, אבל גם במזרח, עכשיו... כאילו, אתה מבין איפה הוא מתלונן, זה לא, אתה יודע, זה, פעם זה היה סימן לקשיחות, כאילו. לא שאני מתרפא, כן, אני לא, לא מעלה.
מותר להתרפק, זה בסדר.
אני לא, אבל אני לא, אני ממש לא.
מותר.
אבל אני לא רוצה.
תתרפק, עוברי לך.
אני במקום להתרפק, אני אגיד לך שבסוכנויות האמורים, הסלטיקס כרגע מקום שני לקחת אליפות, מעל הסאנז אפילו.
טוב.
נשמע את הניחוסיאדה הזאת, דרור, אבל בוא נצא מהחשיבה המטופשת הזאת, שלנו יש איזושהי יכולת השפעה על מה שקורה שם.
מה? אתה רוצה להגיד לי שלתחתונים שאני לובש אין השפעה על מי מנצח במשחק?
תשמע, אני יכול למצוא לך קשר, אתה יודע, אם נלך עכשיו אחורה, כאילו, אתה יודע, נלך, נעשה, אתה יודע, אפקט הפרפר, אבל בוא נשאיר את זה בידיים של השחקנים.
טוב, נחזור לטריאן. כמו שאמרת, הוא מוביל כדור אחד, משחקים מאוחרים, הם באמת נתנו גם לבוגדן להוביל קצת כדור, ובעיקר דלון רייט, הם שיחקו אותם יחד, ודלון רייט לקח קצת מטריאן קטנטל, וזה בהחלט עזר, אבל עדיין, לאטלנטה אין כמעט שחקנים שיודעים לשחק בשני הצדדים, יש להם את דיאנדרה אנטר שהיה מעולה בסדרה הזאת, והם פשוט צריכים עוד מישהו כזה שידע לחפות על יאן. יש להם את ג'ון קולינס ששיחק פצוע.
בדיוק.
ויש להם עוד שחקנים, בערך כל השחקנים שלהם הם עם בעיות בריאות כאלה ואחרות.
כן, כן, הם, לא, הם גם... ממש לא הגיעו קשירים לפלי אוף. וזה היה ניכר. שוב, לא היה להם סיכוי נגד מיאמי, לדעתי. גם אתה יודע... בריאות פיקס, אבל לפחות זה היה אמור להיראות יותר טוב.
מה הם צריכים לעשות בקיץ?
האמת, אני הייתי חושב על טרייד על קפלה.
טוב.
אני אגיד לך גם למה.
או, מה? למה?
קודם כל, אני מאוד 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 סומך על אוקונגו, ואני חושב שהוא מתפתח מאוד מאוד יפה, אבל קפלה שחקן מאוד פציע, מוגבל, התקפית, ואני חושב ש הם צריכים לשפר חלקים אחרים בקבוצה בצורה הרבה יותר, הם צריכים עוד מוביל כדור, דילון רייט זה לא מספיק מהספסל,
נכון.
הם צריכים עוד מוביל כדור, הם צריכים עוד שחקן שידע, אתה יודע, ליצור ברמה גבוהה, קווין הרטר בתור מספר 2, אתה יודע, בתור השוטינגארד, זה, אתה יודע...
הוא פח השפעה.
כן, זה לא, זה לא מספיק בשביל פלי אוף. אגב, אני לא הבנתי למה הוא לא, אתה יודע, עשה משהו מתבקש כמו לפתוח עם בוגדן בשתיים.
נכון.
שזה באמת לא...
גם להוסיף הגנה, גם עוד הוא מוביל כדור, גם פליאה.
כאילו, הדברים לא עובדים, דברים לא עובדים, הקבוצה לא מתפקדת, אתה חוטף תבוסה... משחק אחרי משחק, בוגדן גם להבנתי לא היה קשיר ב-100%, כן? אבל...
נכון.
אבל עדיין. בכל מקרה, מעבר לזה, אתה יודע, אתה נמצא כרגע טיפונת בבעיה, כאילו טרייאנג, עוד פעם, שחקן אדיר, הוא בור בהגנה, אתה צריך לחשוב איך אתה... ויודע מה? הייתי גם נפטר מקולינס, זה די בוודאות.
וואלה, דווקא קולינס אחד השחקנים הבודדים שאני משאיר.
כן? אני... ההגנה שלו בעייתית לי, כמו שאתה אמרת, יש להם יותר מדי שחקנים שהם, אתה יודע, נעלמים יותר מדי בשני צידי המגרש, כאילו באחד מצידי המגרש, אני מסתכל על זה, קבוצה שיש להם בקו הקדמי את קולינס ובקו האחורי את טרי יאנג, אתה יודע, זה מקום רציני, אתה יודע, כאילו יש לך בעיות הגנה גם בקו האחורי וגם בקו הקדמי. כמה רחוק אתה יכול להגיע ככה, הם כבר הגיעו לגמר המזרח, כן? אז אני לא יכול להגיד יותר מדי, כן? אבל אתה יודע, השנה המזרח הרבה יותר חזק, ואתה רואה, אתה רואה את הפערים, כאילו, אתה רואה, כאילו, תביא את, את, את הקבוצה של שנה שעברה לשנה, והם עדיין לא עוברים סיבוב נגד מיאמי, כאילו.
נכון. גם נזכיר ששנה שעברה היה להם מסלול יחסית קל.
כן, כן.
מילווקי בבירור התקשתה הרבה יותר נגד ברוקלין מאשר נגד אטלנטה. אני חושב שבבירור, שמילווקי ברוקלין זה פשוט יושב לאנשים בראש בתור גמר המזרח. כי אטלנטה לא הייתה אתגר, נגד מי שיחקה, נגד הניקס ואחר כך, לא זוכר. בכל מקרה, זה גם לא היה אתגר, גם היה להם פוקס. זה כאילו זה לגמרי היה פוקס ואין להם את הכלים באמת, וגם היה בקיץ את השיפור בחוקים לטובת ההגנה שאני מאוד אוהב את זה, שזה גם כן מקשה על שחקנים כמו יאן, והוא צריך to toughen up ולא להתבכיין. ותשמע, הם בגדול זה יהיה נורא קל להגיד, אבל אני לא חושב שהם יכולים לבצע, הם פשוט צריכים עוד כוכב, הם צריכים, אני דווקא הייתי משאיר את קולינס, אולי מעביר אותו לחמש, כי הוא או עושה איתו מה שבוסטון עושה עם רוברט וויליאמס בתור ההלפ דיפנדר, אבל...
אתה שלא טוב את רוברט וויליאמס בחיית הבוק.
למה? הוא לא כזה רע הגנתית.
רוברט וויליאמס אבל כזה טוב הגנתית.
רוברט וויליאמס היה חושך כששמו אותו בחמש כרים פרוטקטור. הוא הפך להיות אותך כששם אותו ארבע כהלפ דיפנדר, אוקיי?
אוקיי, דרור.
זה, אני אומר את זה הרבה, אבל אנשים כאילו מסתכלים שחור ולבן, או טוב בהגנה בהכל, או גרוע בהגנה בהכל, ולא, אבל לא, יש תפקידים, יש אזורים, יש הרבה צורות להגנה, ולפעמים בתפקיד אחד אתה טוב, בתפקיד אחר לא. קולינס דווקא יכול להיות, או יכול להיות מצוין בתור הלפ דיפנדר, הוא גם אחלה בתור רים פרוטקטור, פשוט משתמשים בו בתור ארבע שרץ על קלעים בפרימטר, וזה גורם לו להיראות רע, כי בוא, שחקן גובה 2-10 ששולחים אותו לרוץ על קלעים בפרימטר. גאונים. אבל הריצות, הכי הריצות...
עם ארקנן בזה זה עבד. עם ארקנן וקליבלנד.
נכון. בסדר, כל שחקן שונה. כל הריצות שלהם במהלך הסדרה הזאת, כולל הסדרה, כל הסדרות, כולל הקאמבקים שכמעט עזרו להפוך תוצאה ולא הצליחו, או, וכולל הריצה שעזרה להם לקחת משחק אחד, זה היה בהובלת שני שחקנים, דיאנדרה הנטר וג'ון קולינס. זה, והם כרגע השחקנים החשובים שלהם באמת. הם פשוט צריכים עוד כוכב, אני לא יודע מאיפה הם ישיגו עוד כוכב. זה נורא קל להגיד הם צריכים עוד כוכב, אני יודע, אין לי מושג מאיפה הם יביאו עוד כוכב, אולי הם הצליחו לעשות...
זה אומר לוותר על נכסים אחי, זה אומר לוותר על נכסים, וזאת בעיה.
סבבה, אבל יש להם המון שחקנים שהם... כל מיני גלינרי ובוגדן של בו. מלא שחקנים שהם על הנייר טובים אבל נפצעים כל יומיים.
נו, אז
תמצא איזה קבוצה שרוצה...
מה הטרייד של גלינרי כבר? בן אדם עם חוזה של 20 מיליון דולר לעונה, אתה יודע, שברור שעשים מאחוריו.
אני יודע, בגלל זה אמרתי, נורא קל להגיד, אבל אין לי מושג מאיפה הם יביאו.
אז במסגרת...
גם נגיד...
במסגרת זה שאין להם את האפשרות הזאת, צריך לחשוב, אתה יודע... עכשיו, שום דבר לא יקרה אם הם יישארו ככה בתכלס, אוקיי? כאילו, שזה, אגב, זה סביר שזה מה שיקרה, כן?
מה, קבוצה טובה שעפה בפלייאוף?
מה זאת קבוצה טובה שעפה בפלייאוף? אתה יודע, עוד פעם, יש שם שיפור טבעי של שחקנים, ואם הם יהיו בריאים עונה הבאה, אז זה עשוי להיראות אחרת, כן? כאילו, אתה יודע, יותר דומה לעונה שעברה מהעונה. וכאילו, בסופו של דבר, אני חושב ש חלק ממה שחייב לקרות זה שיפור טבעי, ואם אני מסתכל על שיפור טבעי, זה אני מדבר על טרי יאנג, חייב לעבוד על ההגנה שלו, חייב לעבוד על המסיביות שלו, תשמע, הוא לא יהיה אף פעם שומר טוב, אוקיי? אבל אם אתה מסתכל, נכון. אם אתה מסתכל, דוגמה, למשל, על סטף, אוקיי? שהיה, שהיה בחור צנום, בסדר? וגם, אתה יודע, מאוד מזכיר ביכולות את יאנג, בסדר, יותר טוב, אבל עדיין מזכיר ביכולות, מזכיר, אתה יודע, בחוסר הפיזיות, בזה שהוא זריז וקלעי טוב והכל, העלה מסת שריר של 15 קילו, נראה היום הרבה יותר טוב בהגנה, הוא לא בור, בסדר, עוד פעם, הוא לא שחקן הגנה טוב, בסדר, אבל הוא כבר לא הבור שטרי יאנג,
נכון.
הוא, וזה משמעותי מאוד, תשמע, זה משמעותי מאוד, כי הם מתרגטים אותו, מאוד קל לתרגט את טרי יאנג, אתה יודע, בשלבים כאלה, בסדר? ובסופו של דבר, הנזק ממנו יותר גדול מהתועלת, וזה, אתה יודע, זה מהכוכב שלך.
נכון. טוב, מה מיאמי עשתה טוב ויכולה לקחת הלאה?
א', אני אוהב מאוד את האגרסיביות של באטלר. תשמע, באטלר, אתה יודע, זה שחקן שמאוד... למרות שבפלייאוף אתה יודע, משהו משתחרר אצלו בקטע הזה, אבל הרבה, יש לו נטייה הרבה פעמים, אתה יודע, לתת לאחרים, ופה הוא, אתה יודע, הוא הגיע במנטליות אחרת לגמרי, כאילו, אתה יודע, גם בסיטואציות הרבה פעמים שהוא היה, אתה יודע, הולך צעד אחורה ונותן לאחרים להשתלב במשחק, הוא פשוט לקח את זה עליו, היה קילר אמיתי, ואהבתי את זה מאוד. חוץ מזה, תשמע, רוב הדברים, אתה יודע, להסתכל על קבוצה שרמסה ככה 4-1, אז ברור שרוב הדברים שהם עשו, אתה יודע, היו נכונים וטובים. בוא נחכה, אתה יודע, לפני שמנתחים אותם, לראות אם הם, איך הם מתמודדים עם אתגר קצת יותר רציני, בשביל לראות מה, אתה יודע, מה הם באמת עושים נכון. בסופו של דבר, אתה יודע, הם שיתקו את ה... באטלנטה זה מאוד קל. כאילו, אתה משתק את טרי יאנג, גמרת את הקבוצה.
נכון.
הם עשו את זה, עכשיו, הם עשו את זה, אם אתה אומר להיכנס מנטלית לראש, טרי יאנג, הם עשו עליו אלה חילופים אגרסיביים. אחי, אתה יודע, אתה מסתכל על המאצ'אפס, כאילו, הסתכלתי עכשיו במשחק האחרון, נכנסתי לאתר של NBA, בבוקסקור, הסתכלתי על מאצ'אפס, כל שחקן ששמר עליו, הוא החטיע עליו המון, כאילו, כולם עשו עליו עבודה טובה, ואיזה 8-9 שחקנים שונים שמרו עליו במהלך המשחק. שלושה מהם מעל ל-20 פוזשנים, אוקיי? ועדיין, אתה יודע, מול כולם הוא התקשה. זה כבר היה מעבר להגנה טובה, זה כבר, אתה יודע, אמרת על דורנט, אז פה דווקא זה מקום להזכיר את זה.
נכון. ואתה לא צריך
לראש. ופה זה גם שחקן, תשמע, קווין דורנט הוא 2.10, אחי, הוא יכול לקלוע מעל כל שחקן. יש לך פה שחקן שהוא 1.80 אתה יודע, ובוטן, אוקיי? פה, כשאתה יודע, שכל שנייה הוא נמצא במצב של סטרס, שאתה יודע, דוחפים לו ידיים ודוחפים אותו, ואתה יודע, מוצאים אותו מאיזון ומוצאים אותו מפוקוס, פה כבר, אתה יודע, לאורך המשחקים, ראו את זה בשפת גוף שלו, הבן אדם, אתה רואה...
אתה לא צריך להרחיק לשפת גוף, אתה רואה בבחירת זריקות שלו, שהוא לוקח זריקות רעות, כן. כי הוא לא רוצה להיכנס לצבע. כן. הוא לא רוצה להיכנס לפיק אנד רול, ושעוד הפעם מי שיכנס בו עם הכתף, אז הוא משחרר את הכדור מהר, או שהיו לו את הזריקות העצלניות האלה, של אלוהים אדירים, מה זה המסירות האלה?
וזה מאוד משמעותי, כי טרי יאנג חלק מאוד מרכזי במשחק שלו, זה החדירות. החדירות וההוצאה החוצה, והמסירות מחדירה, ולהגיע לקו העונשין הרבה, זה חלק מאוד משמעותי מהמשחק שלו. אני דווקא, אתה יודע, את זה עוד למדתי עליו, עוד לפני שהגיע לליגה ממך, בסדר? כשאנשים ניסו להשוות אותו לכל מיני קלעי שלשות, בסדר? ואתה אמרת, אין לכם מושג מהחיים שלכם. הבן אדם חודר, הבן אדם במשחק שלו בנוי על חדירה. וואלה, זה נכון. וזהו, לקחת ממנו את זה וגמרת אותו.
נכון, והמסירות העצלניות האלה זה באמת היה קטסטרופה. ושאלה, מה אתה אומר על הקאמבק שלו לדיפו הלילה?
וואי, זה באמת, זה קטע, תשמע, דיפו היה נראה טוב גם במשחק הקודם, אם הם הרוויחו גם אותו, זה עוד שחקן הגנה טוב, עוד שחקן, אתה יודע, עוד שחקן אמין שאפשר, אתה אתה יודע, לסמוך על ההגנה שלו קבוע, יהיה מעניין לראות אותו ליד באטלר, תשמע, זה כוח רציני מהספסל.
כן, זה היה באמת מפחיד שבאטלר, שאגב הנקודת תורפה של מיאמי, שהוא כל ההיעדרויות שלו העונה, והוא נהדר, ואולדיפו פשוט נכנס לתפקיד שלו, וכאילו הוא לא היה פצוע שנתיים.
תשמע, הוא כבר נתן במשחק האחרון של העונה 40 ומשהו נקודות, אבל זה היה, אתה יודע, כן. הלילה האחרון של העונה הסדירה, חצי ליגה קלה איזה 40 נקודות למשחק.
כן, ו... כל מטתי יורה.
כן.
כל מיני אנשים עושים 30 נקודות, 12 ריבונים, 5 אסיסטים, ואז עונה הבאה, אתה צריך... לצנזר אותם מהתפסים של מונסטר, כדי שלא ישפיעו על הדרגות.
אשכרה.
טוב, נעבור לסדרה הבאה. מילווקי שיקגו ישחקו הלילה, כשאתם מאזינים לזה אתם כבר יודעים שמילווקי כיסחה להם את התחת. שיקגו הולכים לעלות בלי קרוסו, בלי לוין. אפשר כבר לסכם את הסדרה?
בטח, די, בטח. בטח.
טוב, מה לא עבד בשיקגו חוץ מהרופאים?
וואו, אחי, תשמע, זאת קבוצה נוראית. לראות אותם משחקים זה כואב בעיניים, באמת, כאילו. עוד קבוצה שנתקלה בהגנה שהם שיבשה את סגנון המשחק שלהם, רק הבעיה שאצל שיקגו זה פשוט סגנון מחריד. בסדר, באמת, זה נורא, זה מזכיר לי, זה גרסה משודרגת של מינסוטה שלפני כמה שנים. עם מי היה שם לוין ומי היה השני שגם בולהוג כזה, לא משנה.
ויגינס,
בדיוק, נכון, שרוביו היה הרכז, אבל מי שניהלו את ההתקפות באופן ספורדי זה פעם הוא מקבלים את ההחלטות, וזה היה נראה דומה, המון זריקות מבחוץ, מיד ריינג' ארוך, המון זריקות, אתה יודע, דה רוזן או לוין מאלתרים, וואו, זה היה כל כך הרבה לאורך הסדרה הזאת, מגיעים לזריקות קשות, אוקיי, כאילו הדבר היחיד שהיה איכשהו זה משחק בין שתיים של לוין וזה ווץ', הוא סבבה, חוץ מזה, אתה יודע, ראיתי מעט מאוד, המון זריקות קשות, המון להגיע, המון כדרורים, אתה לא רואה שם תרגילים כמעט, אתה רואה המון אלתורים, זה, 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 זה היה כוס בעיניים. עכשיו, סבבה, אני מבין שמילווקי קבוצת הגנה טובה, משבשת להם את המשחק, אבל רבה, כאילו, זה הפתרונות, לכדרר את עצמך למוות, דה רוזן ולוין, זה היה באמת סדרה קשה.
זה, אני חושב שהבעיה שלהם זה שבאמת היה להם רכזים לא מנוסים, עם כל הכבוד לאיודו סומו שעשה אחלה עונת רוקי, וקובי ווייט שגם כן אחלה עונה, לא, אלה הרכזים שלהם, הם פשוט לא מנוסים למעמד, הם בתחילת העונה הם רצו גבוה של עד הפציעה של לונזו בול, ואז התחילה ההתרסקות שלהם.
תשמע, כשיש לך לונזו וקרוסו, אז יש לך, אתה יודע, גם קו אחורי שמגן.
נכון, גם יש הגנה טובה וגם יש ניהול משחק טוב של לונזו.
כן.
בלעדיו אין להם את זה, ו... בתקווה בשבילם שדוסומו וקובי ווייט יצברו את הניסיון לעונות הבאות.
תשמע, לונזו קריטי לקבוצה הזאת ממש, ממש, ממש. זה לא רק הניהול משחק, זה לא רק ניהול המשחק, זה גם הריווח, הקליעה משלוש, עוד שחקן שהוא אופציה, אתה יודע.
כן, השנה הוא היה מעל 40%.
כן, ואתה יודע, וכשזה קרוסו במקומו, כשזה קרוסו נו ומה שמו, השחקן שנה שנייה, וויליאמס, אתה צריך, אתה יודע, אתה צריך...
וויליאמס 3-4.
מה? כן, לא, אני לא מדבר על העמדה, אני מדבר כששניהם על המגרש, אתה יודע, אתה צריך, בשביל שזה יעבוד כל האלתורים האלה של דה רוזן ולוין, אתה צריך שהמגרש יהיה פתוח ב-100%, אתה חייב, אתה יודע,
נכון.
ריווח מקסימלי, וכשיש לך כאלה שחקנים, שאתה יודע, שאתה יכול לרמות עליהם אפילו קצת, זהו, נגמר הסיפור, וכשיש מולך השחקנים מנוסים כמו הולידי, אז הם מנצלים את זה בקלות, וזהו, נגמר המשחק, זה באמת לאורך כל הסדרה הזאת, זה היה קשה לי מאוד לראות את שיקגו, אני חושב שזאת הקבוצה עם הכדורסל שהכי היה קשה לי לראות בפלייאוף הזה.
טוב, מה מילווקי עשתה טוב?
מילווקי? יאניס? סתם, תשמע... הקטע הוא שעוד קבוצה שקשה לשפוט, כי א', האתגר מולם היה באמת שלא גדול, עוד עם פציעות וכאלה, אבל תשמע, מילווקי משחקים את המשחק שלהם, אתה יודע, זה לא חדש, אתה יודע מה אתה מקבל, יש לך את יאניס, אוקיי? יש לך את הולידי מאחורה, המון שחקנים שמרווחים, קונטון חזר, מה שמו נותן פחה משחקים מאז שמידלטון נפצע, שכאילו, נו יו, אני לא מאמין, אני שוכח שמות עכשיו. נו, הרשע המרשע, שקלה עכשיו 17 שלשות. נו! יו, הרג...
על מי אתה מדבר?
נו, מי קלה עכשיו 28 נקודות? איך קוראים לו?
פט קונטון?
לא, מה פתאום?
גרייסון אלן,
אלן, אלן, אלן, גרייסון אלן, גרייסון אלן, שנותן לך, נותן לך שני משחקים שלא יחזרו, אבל יש להם עוד פעם, יש להם המון שחקנים שמרווחים ושומרים, וזה מה שאתה צריך כשיש לך את יאניס, כאילו.
והם קיבלו חזרה את ברוק לופז.
ואני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, הם מקבלים עכשיו אתגר, שוואי, אני הולך לנחס ואתה הולך לסנוע אותי, אבל אין מה לעשות, זה פודקאסט ואני צריך להגיד את דעתי. אני ממש 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 יותר מתרשם מבוסטון, ואני חושב שבוסטון יעברו אותם. אני חושב שכאילו אתה יודע שבלי, אם הסדרה הזאת בלי מידלטון, יהיה להם מאוד מאוד קשה, השחקנים שלהם לא יקבלו את החופש, הקלעים שלהם ממש לא הולכים לקבל את החופש שהם קיבלו עד עכשיו נגד שיקגו עם ההגנה באמת לא טובה הזאת, וזה ייראה אחרת לגמרי.
טוב, קודם כל, החיסרון העיקרי של בוסטון לדעתי זה הגנה על השלוש. אבל אוקיי, בוא באמת נעבור לפריוויו של מילווקי בוסטון.
זה חיסרון יחסי, כן? הכל הם עושים טוב בהגנה.
וטל קנן שואל, עד כמה הסלטיקס מסוגלים להתמודד עם יאניס?
אני חושב שהשאלה פה, שחלק מהעניין זה הקשירות של רוב וויל. הוא לא ישמור עליו, אבל אתה יודע, אתה בעצמך אמרת שהוא הלפר מדהים, וזה יהיה קריטי, אתה יודע.
כנראה שמי שישמור עליו זה יהיה טייטום וגרנט וויליאמס.
כן, כן. זה הולך להיות מעניין, אבל תשמע, המודל הזה של שחקן קצת יותר נמוך מיאניס ששומר עליו ומקבל עזרה, כבר עבד נהדר, בסדר, כשזה היה קוואי.
כן.
אני חושב שבוסטון קבוצה שבנויה טוב בשביל להתמודד עם זה, עם מילווקי. אוקיי? טייטום שחקן, אתה יודע, למרות שהוא נמוך ממנו, הוא כן יודע לשמור על שחקנים פיזיים, ואתה יודע, עם עזרה של רוב וויל מאחורה, ושל זה, ושל אורפורד, הם יכולים להעט את יאניס, ובמצב הזה, זאת קבוצה שמאוד תלויה ביאניס, אין מה לעשות. במיוחד עכשיו בלי מידלטון. בשביל שמילווקי ינצחו פה, הולידי צריך להיראות הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא נראה עד עכשיו. לגבי הצוות המסייע של מילווקי, כבר אמרתי, אני לא חושב שהוא ייראה קרוב לזה, מול קבוצה, אתה יודע, עם חמישיית הגנה טובה. אני לגמרי פה עם בוסטון בסדרה הזאת.
אני לא יודע, רק נזכיר
שאם... אתה לא רוצה לנחס, אני מבין, אבל...
אם מילווקי מנצחת הלילה, אז משחק ראשון בסדרה הוא יום ראשון בשעה 8 בערב.
וואו, איזה כיף.
כן.
וואו, איזה כיף.
תן תחזית. כמה, כמה?
4-2 בוסטון.
סבבה. ונעבור לסדרה הבאה.
יודע מה, אני אוציא את עצמי יותר טמבל, סבבה? 4-1 בוסטון, זה מה שאני באמת חושב שיהיה.
אני שונא אותך. אוקיי, פילדלפיה טורונטו. פילדלפיה טורונטו, אני יוצא מהתבנית הרגילה, ואני רוצה לשאול אותך, מה לעזאזל קורה שם?
שמע אחי, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? זה המאגיה של דוק ריברס, כאילו, זה, אתה יודע, הלוזריות שלו. וברצינות, שמע, אני חושב שהמשחקים הראשונים טיפונת שיקרו, כאילו, טייריס מקסי נתן שם תצוגות באמת חלליות, כולם פגעו, וטורונטו, קבוצה שהסתדרה עם אמביד די טוב העונה, אתה יודע, לא, זה נעלם בתוך, אתה יודע, התצוגות המאוד טובות של שאר השחקנים. אבל הנה הגיע המשחק האחרון, וכשאתה יודע, כשטייריס מקסי לא פוגע, כשארדן לא פוגע באופן קבוע, ואתה נשאר עם אמביד, שגם אם עכשיו אתה יודע, עם הקרע שלו באצבע, וגם שטורונטו באמת עושים עליו עבודה טובה ומגבילים אותו, והנה מתכון לבעיות, מתכון לבעיות.
טורונטו עושים עליו דאבל טים, וגם כמו שאמרנו קודם של נותנים לשחקנים משנה לקלוע, הם עושים עליו דאבל טים, אז טובייס הריס וטייריס מקסי יכולים פתאום לחגוג ולהיראות טוב.
אז זה מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאמרת.
נכון. מה שקרה במשחק האחרון זה שוון וליט לא שיחק. עכשיו עם כל הכבוד לוון וליט, הוא עדיין מטר ושייבה. למרות שהוא חזק ושומר, הם העלו חמישייה מאוד גבוהה, עם גארד של 6-7, 6-5 בעצם, וארבע פורורדים גבוהים. והם עושים חילופים, עושים אזוריות, דאבל טים על אמביד, וזה די חנק אותם. פילדלפיה לא ממש מצאו לזה תשובות. משחק הבא גם כן, ון וליט לא צפוי לשחק, אז כנראה שהם ימשיכו עם הגישה הזאת. ונראה, וזה נראה לי מאוד עובד. אני שמעתי הרבה טענות שלא, זה לא עובד, סקוטי ברנס ואנונובי זה נחמד לעונה סדירה, אבל כל המלא פורורדים האלה, הגובה האחיד על כל העמדות, זה לא עובד, אבל הנה, פתאום אנחנו מגלים שזה כן יכול לעבוד. שאלה כמה זה באמת הסגנון הזה וכמה זה הפציעה של אמביד וכמה באמת אמביד יכול לסחוב עם הפציעה הזאת הלאה, כי נניח הוא מסיים את טורונטו, הבא בתור זה מיאמי ואז המנצחת מבין מילווקי או בוסטון,
תשמע, אני,
וזה
אני,
יהיה מאתגר.
אני הייתי מאוד חם על פילי לפני הפלייאוף, ואם התוצאה הייתה עכשיו 3-2 ואני יודע שאמביד קשיר, אז הייתי הרבה פחות מודאג, אבל אני באמת חושב שברמות האלה זאת בעיה חמורה, ופילי כאילו אתה יודע אם הם סביר מאוד שהם יעברו עכשיו, אבל אני ירדתי מהם לגמרי, כאילו לגמרי, לגמרי במצ'אפ נגד מיאמי אני לטובת מיאמי. אם פה פורדים ארוכים עושים להם בעיות, אז שם האמביד יצטרך להתמודד עם בהם, ואתה יודע, עם עזרה של טאקר שהוא נורא פיזי, ועם, אתה יודע, עזרה של באטלר שהוא, אתה יודע, שחקן הגנה מעולה, ואני לא אופטימי, אם אני אוהד פילי, אני מאוד מאוד לא אופטימי, מעבר לזה, אתה יודע, לקוריוז שזה, אני לא חושב שטורונטו יצליחו לנצח שני משחקים עכשיו, זה יהיה נורא משעשע אם כן.
כן, היסטוריה שלילית של דוק.
כן, כן, זה ממש, למרות שאתה יודע, אני חושב על זה, כולנו רוצים, כאילו, מה זה כולנו, אתה יודע, אני בקבוצת פייסבוק וזה, רוצים, אבל וואלה, אחי, כאילו, אני פתאום מצאתי את עצמי היום חושב על זה, ומרחם על ריברס, כאילו, אתה יודע, מרחם על, מה הוא עשה על האמת, כאילו, אם הוא יהיה הראשון שאתה יודע, שמאבד יתרון 3-0, אחרי כל ההיסטוריה השלילית שלו, זה כאילו, וואלה, פרוש כאילו.
לי יש אבל שאלה אחרת. עושים דאבל טים על אמביד. יש שחקן שצריך להיות פנוי. בדרך כלל זה אמרנו הריס. איפה הארדן בכל הסיפור?
הארדן זה בדיוק העניין. הארדן נראה גרוע. באמת שאני לא יודע למה לשייך את זה. כאילו, איך בן אדם שהוא היה כזו מכונה התקפית נהיה כזה שחקן התקפה פושר ובינוני, וזה אל תגיד שזה בפלי אוף, כאילו שעוד פעם ארדן מגיע לפלי אוף, ראו את זה גם בעונה הסדירה, כאילו זה לא...
נכון.
זה לאורך...
אני חושב שדיברנו על זה בקיץ, כשבקשר לפנטזי, שאמרתי לך שרואים שהפציעת המסטרינג מפריעה לו קצת יותר מדי, והיא נטייה לחזור.
כן, כנראה שזה באמת, כנראה שהפציעה הזאת באמת, אתה יודע... מגבילה אותו, שהאמסטרינג מגביל אותו, כי זה פשוט לא אותו שחקן.
כן.
וכל עוד זה יישאר, זאת תישאר הגרסה הזאת של ארדן, זה בעיה, כי כל היתרון בארדן זה שהוא מסוגל לייצר לעצמו תמיד בכל שלב מצב זריקה, בסדר, מבחוץ, ולקלוע אותו באחוזים דיסנט, כאילו. אם זה לא קורה, אז אין את השחקן הזה שישחרר את ההתקפה כשהיא תקועה, עם כל הכבוד למקסי, וטובייס גם, זה לא הסגנון הזה של השחקנים, ואז אנחנו בבעיה פה, כי אמביד זה שחקן שמוצאים לו פתרונות בפלי אוף, גם כשהוא בריא, אתה יודע, לא, כן. היסטורית, הוא יורד דרגה במשחק שלו בפלי אוף. אז עכשיו עוד כן. כשהוא עם אגודל פצוע, אנחנו בכלל בבעיה. בלי ארדן, אתה יודע, וינטג' ארדן, קבוצה בבעיה קשה.
טוב, נעבור למערב. פיניקס, ניו אורלינס. מסקנות מהסדרה עד כה, נזכיר שכרגע היא 3-2 פיניקס, אחרי ניצחון הלילה, במשחק די מרתק.
מסקנות מהמשחק, א',
מהסדרה, לא מהמשחק.
הפליקנס קבוצה טובה, זה המסקנה המרכזית שלי, תשמע, הם קבוצה טובה. זה לא שפיניקס, אתה יודע, זה לא שפיניקס לא הצליחו להסתדר בלי בוקר בעונה הסדירה, כאילו הם היו נראים נהדר גם בלעדיו.
נכון.
והפליקנס, אתה יודע, מאז שכתבתי בפוסט שאני לא בטוח מי השחקן הכי טוב בפליקנס, אינגרם מראה באופן מוחלט שהוא השחקן הכי טוב בפליקנס, כאילו בפער גם. הוא נראה מדהים, הוא לקח את עצמו, אתה יודע, הוא לקח על עצמו, אתה יודע, את התפקיד של הסופר סטאר, של הסטאר של הקבוצה, נגיד סופר סטאר עדיין, של הסטאר של הקבוצה, הוא באמת שחקן, פעם ראשונה שאני רואה אותו, ובאמת אתה יודע, אני רואה אותו כמו שחקן שיכול להוביל קבוצת פלי אוף טובה. סך הכל זאת קבוצה שבנויה בצורה נחמדה, הם מקשים מאוד על פיניקס, זה ייגמר, אתה יודע, פיניקס ינצחו את זה, אבל...
כן.
אבל... אני חושב שזה יותר אתה יודע, הנקודות תורפה של פיניקס, זה באמת... הפליקן זה מתגר, נגיד את זה ככה.
כן, קודם כל, המאמן שלהם נזכיר שהיה עוזר מאמן של פיניקס, והוא חבר טוב של מונט וויליאמס, ומכיר את קריס פול, יודע לשחק לו על החולשות. הם עשו אותם, הפיתוח שחקנים שלהם אני מאוד אוהב, יש להם את הרב ג'ונס, שנבחר איזה מקום 30 ומשהו, בסיבוב השני יש להם את חוזה אלברדו, שהוא אנדרפטד, שניהם דיברו עליהם לפני הדרפט שהם שחקנים שומרים טוב, אבל לא יודעים אם יש להם משהו מעבר, והסתבר שיש להם משהו מעבר, לא יודע אם זה שניהם באו מעצמם, או שזה משהו בפליקנס, לדעתי יש משהו בפליקנס, איזו הכשרה שהם עשו, וזה טוב, פה אנחנו נותנים לדיוויד גריפין נקודות זכות, שהוא מאוד צריך אחרי הפשלות האחרונות, רק לחשוב על החמישייה שלהם, אם במקום ג'קסון הייז יש לך בארבע את זיון.
כן, כן, כן. מטורף. למרות שג'קסון
נכון,
הייז, אתה יודע, זה סתם, הוא סתם, כאילו, אתה יודע, בתכלס מישהו שם זה ננס, כי הוא סוגר את המשחקים.
כן.
ג'קסון הייז זה קוריוז נחמד, אבל אתה, זה רק מראה, אתה יודע, כמה, אתה יודע, חסר שם את העומק הזה.
נכון.
וכן.
ואני מקווה שזיון יושב ומתלהב ממה שהוא רואה ואומר וואלה שנה הבאה אני רוצה להיות חלק מזה.
שמה, אני רוצה להגיד לך שאם לא אז הוא מפגר פול כוח, כאילו זאת קבוצה חזקה מאוד מקולום שמה, וזאת קבוצה חזקה נכון. מאוד. יש להם שם גם כלים התקפיים נהדרים, גם כלים הגנתיים נהדרים, אתה נתת שניים מהם. הרב ג'ונס, תשמע, הוא הולך להיות כאילו All NBA בעתיד, כאילו.
נכון.
כאן הגנה.
תשמע, אני ממש, אני מת אליו. ומקולום נכנס במהלך העונה, והוא פתר להם את מה שהיה חסר להם, שזה ניהול משחק. אנשים קצת שכחו
ש... הוא יכול ליצור לעצמו, אתה יודע.
נכון, אנשים קצת שכחו שמקולום במקור היה רכז. וגם כשלילארד לא שיחק, הוא תפקד כרכז, ושכחו שהוא יודע להיות רכז, ועכשיו הוא הגיע לניו אורלינס, והוא מנהל להם את ההתקפה, ואנשים שוק, אבל זה מה שהוא עושה, והוא עושה את זה טוב.
כן.
הוא מנהל להם את ההתקפה, עד עכשיו לא היה להם מנהל משחק כמו שצריך, והוא משדרג אותה משמעותית עם ניהול המשחק שלו.
גם בפורטלנד הוא ניהל את המשחק טוב כשלילארד היה פצוע, הוא לא סתם ניהל את המשחק עם פרט מחדל. הוא ניהל אותו טוב, משחקים של 10 פלוס אסיסטים, שאתה יודע, אסיסטים, לא מיקום.
כן, כן. נכון. יש מה להגיד על פיניקס, או שהם פשוט משחקים טוב?
תשמע, פיניקס... ציפיתי, אז, כאילו, זה מפתיע אותי שהם כל כך מתקשים, אבל עוד פעם, הם כל כך מתקשים בגלל שהיריבה חזקה, סך הכל, הם מראים כמה כלים באמת יש להם, עכשיו אתה יודע, משחק אחרון, מיקל נתן משחק של קוואי,
כן, וואי, זה המשחק אדיר, כן. של מיקל, אני מת עליו,
בעיה, גם אני מת,
אחד האורים,
אני גם מת עליו, שחקן באמת פוטנציאל אדיר, וכל העונה, אתה יודע, החזקתי אותו בפנטזי, הייתי חם עליו בכל הליגות, כי אני כל כך רואה את הפוטנציאל, גם ההתקפי שלו, אוקיי? וכל העונה, חצי עונה ראשון, אני תולש שערות, למה לא משחקים עליו יותר, למה הוא לא לוקח על עצמו יותר, ואתה יודע, בחצי השני, שהוא כבר עלה ל-17 נקודות למשחק, שיחקו עליו יותר, שחקן עם המון 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 כלים התקפיים, יש לו תנועה טובה, יש לו כליית מידרינג' טובה, הוא קלע טוב מבחוץ, הוא חודר טוב, כאילו... הוא מוסר טוב, הוא מקבל החלטות טוב, הוא קלה עונשין טוב, וזה שחקן שאתה יודע שכשבוקר משחק, הוא אופציה רביעית בהתקפה.
כן.
לפעמים חמישית אגב, כשקאם ג'ונסון חם והוא משחק, אז קאם ג'ונסון הרבה פעמים מקבל את האוכל לצלחת לפני זה, לפני מיקר בהתקפה. כן. כי הוא באמת פיור שוטר נהדר. בכל מקרה, יש להם שם המון המון כלים, וזהו, ומה אני אגיד לך, קבוצה חזקה מאוד, אבל, בוא נגיד שבינתיים אני יותר מתרשם מגולדן סטייט.
טוב, אז כן, פיניקס משחקת מצוין, אין יותר מדי מה להרחיב, נעבור לסדרה הבאה, שזה דווקא לא גולדן סטייט, אלא מפיס מינסוטה. מה יש לך מסקנות מהסדרה הזאת? שלדעתי חוץ מברוקלין בוסטון זה הסדרה הכי מרתקת.
בטח, היא מרתקת, אבל הנאיביות של מינסוטה היא פשוט לא נורמלית. אני פשוט, אתה יודע, כמה פעמים אפשר לאבד יתרון בצורה שהם מאבדים, כאילו.
זהו, אנחנו מדברים על שתי הקבוצות הכי צעירות בפלייאוף, ואין להן כמעט שחקנים עם ניסיון. מה, למינסוטה יש את פטריק בברלי, לממפיס יש את סטיבן אדמס וקייל אנדרסון, וזהו בערך.
כן.
ואתה רואה שהרבה פעמים שתי הקבוצות עושות טעויות של חוסר ניסיון.
נאיביות, ממש, ממש, ממש.
גם המאמנים שלהם, אגב, די חסרי ניסיון, אם אני זוכר נכון. קריס פינץ', טיילר ג'נקינס, לא היו מאמנים ראשיים במעמדים האלה. אז כן, אז... ואני חושב שאיפשהו זה קצת מוסיף לשני הצדדים, כאילו, ולנו, לחווי הצפייה שלנו, בגלל ששני הצדדים הם עושים, הם לא מלוטשים לגמרי, ועושים את הטעויות האלה.
הם לא מלוטשים בכלל, זה הקטע. כאילו, איפה רואים את זה? אתה רואה כאלה שינויים בתוך משחק, וכל כך הרבה תנודות, פתאום הקבוצה הזאת נראית כל כך טוב, פתאום היא נראית כל כך רע, והשנייה, זה בדיוק זה,
כן.
זה בדיוק החוסר ליטוש הזה.
והטעויות האלה של בהגנה, של חוסר תקשורת פה, והוא לא עושה את
זה. שתי הקבוצות.
כן.
כן. ג'יי 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 לא מצליח להחזיק את עצמו על המשחק יותר מ-25 דקות בגלל עבירות. חלק מהן מטופשות להחריד, זה מצד אחד. מהצד השני אתה רואה כאלה שינויים אצל טאונס, משחק אחד הוא לוקח 4 זריקות, משחק אחרי זה פתאום קולע 30 ומשהו נקודות למשחק. קשה, אין אתה יודע, אין את הקונסטנטה הזאת, ובממפיס יש את הקונסטנטה הזאת, ובגלל זה הם מובילים גם לדעתי.
כן, 3-2. אתה חושב שממפיס מסיימת את זה במשחק 6 או 7? אם אתה חושב שממפיס מסיימת.
תשמע, אני באמת אני אומר לך, אז שום דבר לא יפתיע אותי פה, אני אומר לך אמיתי, גם לא יפתיע אותי מנסות היקחות הסדרה הזאת. בסדר? זה גם לא יפתיע אותי. משחק 6...
אני חושב שמגיע לנו משחק 7 עם הערכה.
לגמרי, לגמרי. ופלוס... ששתי הקבוצות יהיו בפלוס 20, והקבוצות נתקבור. סבבה, באותו משחק. אבל אתה יכול לראות, אתה יכול לראות כמו שאתה אמרת, אתה יכול לראות שזה משחק בין שתי קבוצות צעירות, מגניבות נורא, אבל אני חושב שכאילו, אתה יודע, כל קבוצה שלא תעלה, תשמח לקבל כל אחת מהן.
וזהו, והנה, טל קינן שואל, מנסות הממפיס סדרה מצוינת, אבל מה זה אומר לגבי השלב הבא? האם אחת מהן יכולה לאיים על הווריארס?
חד משמעית לא בעיניי, ועוד פעם, מהסיבה שדיברנו עליה, השחקנים האלה תן להם עוד קצת ניסיון, תשמע, ממפיס קבוצה מגניבה, לא רק מגניבה, היא גם סופר עמוקה, וזה מגניב שיש להם המון פתרונות, אוקיי? סטיבן אדמס לא מתאים לסדרה, אז פתאום אתה יודע, פתאום קסאביר טילמן עולה משחק אחד.
זאביר.
אוקיי, אז שיניתי, אמרתי חבר ואז שיניתי לקסאביר. קסאביר טילמן.
לא בליקס, זה.
סליחה, זאביר, אוקיי? זאביר טילמן עולה משחק אחד, ונראה טוב, וכמובן זה, משמו סוף סוף, אתה יודע, סוף נראה באמת טוב. נו, אני שוכח שמו.
ברנדון קלארק.
כן, קלארק נראה, אתה יודע, סוף סוף הוא מקבל את הדקות, והוא מחזיר ממש, אבל
נכון.
אתה רואה, אבל כאילו, אתה יודע, אתה רואה את העומק של הקבוצה הזאת ואת האפשרויות למצוא פתרונות. אתה יודע, יש להם שחקנים כמו מלטון, שבעונה הסדירה היה שחקן הגנה מצוין, שלא רואה מגרש כמעט, כאילו, עכשיו.
כן.
אתה רואה עתיד מאוד מאוד גדול, שלא לדבר, אתה יודע, על דזמונד ביין, שהוא פשוט זעזיה, כאילו, אני לא מבין, השחקן הזה הגיע משום מקום, כאילו.
בחירה 30.
כן, ועונה שעברה, אל תגיד שהיה משהו שהיה אמור להכין אותך לעונה, כאילו, אתה יודע, אני בפנטזי,
נכון.
בפנטזי, כאילו, אתה יודע, אנשים בחרו אותו באזור ה-120, ואמרתי, למה, מה כבר יקרה יופי, הוא נתן סוף עונה טוב, כאילו, אתה יודע, כמה שחקנים יש כאלה שמאכילים אותך בלוף, והוא, אתה יודע, ככל שהעונה התקדמה, הוא רק נהיה עוד יותר קטלני, ועוד יותר טוב, והוא בנוי מדהים, והוא, אתה יודע, קלעי מעולה, והוא שחקן הגנה טוב, אבל הנאיביות הזאת, חוסר הניסיון של השחקנים, יפיל אותם, את אחת הקבוצות יפיל כבר הסדרה, ואת הקבוצה השנייה לדעתי יפיל בסדרה הבאה, לא חושב שהסדרה הבאה תהיה צמודה.
כן, ונזכיר שעם כל זה שהווטרנים שלהם זה סטיבן אדמס וקייל אנדרסון, שניהם בגיל 28.
אדמס בן 20.
ואלה המבוא... ואלה המבוגרים.
את אדמס אני מדמיין, אתה יודע, בנפשית בין 40.
כן, אני גם כן הופתעתי, זה היה מצחיק. צייצו את זה היום בטוויטר, ושרון דודוביץ' שאל, כבר כמה שנים הוא בן 28?
מה שקרה?
ממפיס, הקבוצה השנייה הכי צעירה בליגה. היחידה שיותר צעירה ממנה זה אוקלאומה סיטי. אגב, דטרויט... בכמוה, חולקת איתה את המקום השני, שזה רק להראות לך איפה נמצאות קבוצות ברמה כזאת של גיל, בכזו צעירים.
כן,
והם עם המאזן השני הכי גבוה בליגה.
העתיד בממפיס, אתה יודע, ורוד, להגיד ורוד, זה כאילו, זה פוקסיה, כאילו, זה לא... ורוד, פוקסיה, אני הכי בוהק שיש.
טוב, נעבור לסדרה הבאה, עוד סדרה צמודה, מעניינת מאוד, למרות שכבר יש מי שאומר שהיא גמורה, דלס יוטה, שכרגע דלס מובילים 3-2, זה היה סדרה אגב מאוד מעניינת, התחילה עם, בגלל, אני חייב לציין שאני בברקט שלי, סימנתי שיוטה עולים, כי אני סימנתי את הברקט שהיה לי בראש של לוקה פצוע, והסדרה הזאת באמת התחילה עם בלי לוקה וכשהיתרון אצל יוטה ומאז זה השתנה. אז בוא תספר לי על הסדרה הזאת ולמה אני צריך לבכות על זה שבחרתי ביוטה.
קודם,
בברקט.
קודם כל, אם יש משהו שאנחנו מבינים, זה בסדר? ושכולם צריכים להשתכנע, זה שהסגל של דאלאס לא גרוע כמו שכולם חושבים. שחושבים שזה לוקה עם חבורה של שחקני יורוליג, וואלה לא, וואלה לא. זה לא בדיוק אותו סגל שהיה לפני שנתיים, אבל אני אזכיר, כי זה חשוב מאוד להזכיר שבדאלאס, אוקיי, הצוות המסייע היה בנט רייטינג חיובי לפני שנתיים, כשלוקה לא על המגרש, אוקיי?
כן.
זאת לא קבוצה פח השפעה, זאת לא קבוצה גרועה כל כך, והם הוכיחו את זה, ג'לן ברונסון אחלה שחקן, ודין ווידי אחלה שחקן, וכשהם פתחו ביחד אחד ליד השני, הקבוצה נראתה טוב.
אוקיי, אז מה יש לך? הסדרה התחילה, המומנט היה אצל יוטה, ואנחנו רואים אותו עובר, אז אתה דיברת על זה שדלס לא כזאת חלשה כמו שעושים ממנה, ושכן יש שם שחקנים טובים. מה עוד אתה רואה בסדרה הזאת, חוץ מזה ש...
תשמע, לא יודע כמה המומנט היה אצל יוטה מההתחלה, כן? כאילו, אתה יודע, אני לפחות ציפיתי שזאת תהיה סדרה חד צדדית, בגלל ההיעדרות של לוקה, וכבר על המשחק הראשון אנחנו קיבלנו פה עניינים. כאילו, יוטה בשום שלב, לא לקחו דבש, לא היה להם חיים קלים, והאמת שהם שיחקו גרוע מההתחלה, זה לא רק שדלס קבוצה שהיא יותר טובה ממה שנדמה, זה שמשהו ממש דפוק קורה ביוטה.
הנה, אתה בדיוק מתחיל לענות, ברק מונק שואל, מה יותר דלס ממש טובה או יוטה ממש רעה?
תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד לא אוהב לקחת את הקרדיט מהקבוצה המנצחת, אז ברור שלזה שדלס טובה יש פה משמעות, אבל יוטה נראים פשוט גרוע, סגנון המשחק שלהם נוראי, דונובן מיטשל פשוט, תשמע, זה אנטי כדורסל, מה אני אגיד לך, הבן אדם לוקח את הכדור, ופשוט לא רואה אף אחד ושום דבר, הוגבול ברמות הגבוהות ביותר, זה לא כדורסל, הם לא מנצלים מספיק את בויאן, שמה שאומנם משחק אחרון היה מזעזע, כן? אבל היה להם הפסד שמיטשל סיים עם 10 מ-29 מהשדה, ובויאן היה חם באותו משחק, ואם רק היו הולכים יותר על בויאן, אז בויאן היה מסיים ב-40 הפרש, עם 40 נקודות, סליחה, והניצחון היה אצל יוטה. קונלי נעלם לגמרי, נראה כמו צל של עצמו, גובר פרט למשחק האחרון, אתה יודע, התחיל את סדרה הזאת עם משחק ראשון עם שתי זריקות, משחק שני עם שש זריקות. דאלאס זאת לא קבוצה עם, אתה יודע, עם שחקני צבע שאתה אמור, דווייט פאול הוא לא איזשהו שחקן שאתה, אתה יודע, אמור לחשוש מלשחק עליו.
נכון, אבל אני פה חושב שזה הרבה פחות רודי גובר עצמו, והרבה יותר השיטה של קווין סניידר. נזכיר שיוטה הובילה את הליגה בכמות זריקות ל3, במהלך העונה.
זה בכלל לא גובר. זה בכלל, הוא לא עם
נכון.
הכדור. הוא לא גובר.
השיטה של יוטה זה קודם כל שלשות, דבר שני חדירות של גארדים.
אז בוא אני אגיד לך לגבי זה. קודם כל בעונה סדירה גובר זרק וקלה הרבה יותר, כאילו אתה יודע, אלה
נכון.
עובדות. דבר שני, גובר שחקן אחלה פינישר בפיק אנד רול, ואחלה, אחלה, אחלה סקרינר, אוקיי? זאת אומרת שאתה...
כן.
יש לו איכויות בהתקפה, שאתה לא רואה שמנוצלות בסדרה הזאת, וכן הוצלו בעונה הסדירה. כאילו, אתה קולט, תראה, אני לא יודע באמת כמה המשבר עמוק מבפנים חברתית. כל הדיבור על זה שהמצב חברתית שם מאוד מאוד גרוע, שיש קרע בין גובר ומיטשל, יש את הנתון הזה שמיטשל...
כן, מיטשל מוסר יותר ליריב מאשר לגובר.
כן, יותר מאבד ממה שמוסר לגובר במהלך משחק לאורך העונה.
כן.
סבבה, חלק משיטה, אני מסכים איתך שיוטה בנויה התקפית על שלשות, כן? אבל כשיש יתרון יחסי, הולכים עליו. במקרה של גובר, לא הולכים עליו מספיק. היתרון היחסי, אגב, זה לא, לאו דווקא גובר בפנים, אלא פיק אנד רול עם גובר, גובר כסקרינר, עוד פעם, דבר שאנחנו רואים
נכון.
ממש ממש פחות בסדרה הזאת. ועוד פעם, המון 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 אירו בול מצד מיטשל, תשמע, כנראה בפלייאוף הקודם זה לא היה שונה, פשוט הכל נכנס לו, אז זה היה מרהיב ומטורף, כן? אבל זה לא כדורסל.
כן, הוא קצת נראה כמו פרימדונה, הוא לא מוכן לשחק בהגנה, אנחנו רואים אפס מאמץ בהגנה, בהתקפה אנחנו בולהוק. דלס, דיברת עליה, הספסל שלה עמוק, למרות שאני עדיין חושב שצריך שם עוד איזה מישהו משהו, אם טים הרדווי היה בריא, אני לא יודע אם זה היה משפר, אבל זה היה בהחלט יכול לעזור. דינווידי שדרג אותם ממש.
כן, כן, אני קולט כל מיני אנשים שמדברים על דינווידי בתור שחקן שמאכזב בפלייאוף הזה, ואני כאילו כל כך רחוק מלחשוב את זה, כאילו אנשים הפילו עליו את ההפסד במשחק הראשון, אבל בלי דינווידי לא היינו, כאילו הם לא היו קרובים להיות בסיטואציה נכון. לנצח במשחק הראשון בכלל, כאילו.
טוב, אריאל בנדר שואל, האם המבריקס הם הסוס השחור של הפלייאוף?
האם מה?
האם דלס הסוס השחור של הפלייאוף?
מה זה סוס שחור? הם קבוצה שמדורגת במקום, כאילו הם סיימו את העונה הסדירה במקום הרביעי. זאת אומרת שזאת קבוצה עם יתרון ביתיות בסדרה של הסיבוב הראשון. כמה, כאילו, אתה יודע, הם, מן הסתם הם אמורים לעבור סיבוב עם לוקה, וסיבוב הבא הם אמורים לשחק נגד פיניקס. אני לא חושב שיש להם הרבה סיכוי נגד פיניקס, ולכן אני אגיד לא, לא הסוס השחור.
כן, רק אני אגיד שעם כל הבעיות של יוטה, דלס לא מעט מתקשים נגדם. אז אני לא יודע כמה הם יסתדרו מול קבוצות קצת יותר
כן, אבל קשה להגיד,
מגובשות.
כי דלס בלי לוקה היו, אתה יודע, זה חתיכת...
לא, גם עם לוקה, זה לא, זה עדיין לא כזה חד משמעי.
היה שני משחקים עם לוקה, אחד באמת הם היו, אתה יודע, בשיניים, ואת השני הם שחטו אותם 20 ומשהו הפרון. בוא נראה משחק כן. הבא, בוא נראה לאן הסדרה הזאת הולכת.
טוב, ילו ג'ינג'י שואל, מה הריבילד הכי נכון ואפשרי ליוטה?
אתה שאלת את זה היום בפייסבוק, כן. ב-NBA All Around.
מה... כן, ואהבתי את התשובה שלך.
אוקיי, אז הנה, אז אני אתן אותה גם פה. כשכולם אומרים, לא כולם, הרבה אנשים, אתה רשמת את זה, והרבה אמרו, הייתי עושה טרייד על גובר. כשיש לך נכסים, זה לא משנה, אנחנו יכולים לצאת מעניין הכדורסל, לדבר על פנטזי, אנחנו יכולים לדבר, אתה יודע, אגב, לא על פנטזי, אלא פשוט כשיש לך מניות, אוקיי? ואתה רוצה למכור, אתה רוצה למכור מניה ששווה לך ערך. אוקיי?
נכון.
גובר כרגע לא שווה מספיק בשוק. למה? כי גובר כרגע מתויג בתור סנטר שמצוין לעונה הסדירה, ולא מתאים לפלייאוף. זה, אנחנו רואים את זה לאורך כמה פלייאופים. אגב, אני לא בטוח שאני כל כך מסכים עם הקביעה הזאת, כמו שאתה יודע, כמו שכרגע זה הסטטוס שלו. וזה שחקן עם חוזה קרוב לסופרמקס, כאילו, חוזה עצום.
כן, כן.
אז אני לא יודע כמה אתה יכול לקבל על גובר, אוקיי? כמה נכס חיובי הוא. קבוצה, קונטנדרית לא תיקח אותו מן הסתם, זאת אומרת שאתה צריך למצוא איזושהי קבוצה, אתה יודע, קבוצה שרוצה להשתדרג בתור קבוצת עונה סדירה, כאילו, אתה יודע, קבוצה שהאספירציה שלה זה להגיע לפלייאוף, כבר אתה חותך לעצמך חלק גדול מהקבוצות. התמורה שאתה תקבל פה לא תצליח להפוך אותך מקבוצה, אתה יודע, מקבוצה טובה לקבוצה מעולה. ולכן אני לא רואה טעם בלמכור את גובר. מעבר לזה, שגובר מחזיק להם את ההגנה לבד על הכתפיים שלו, אתה מוציא משם את גובר, אתה צריך לעשות שינויים מרחיקי לכת, כי בלעדיו באמת הם חוטפים סל כל התקפה. וכאילו, מי שכרגע נמצא להם על הספסל זה חסן, זה כאילו, אותו סגנון שחקן של גובר, גרוע בארבע רמות ממנו, אוקיי? כל היתרונות של גובר, יש אותם לחסן באמת 70, ב-30 אחוז מהרמה של גובר. מיטשל לעומת זאת, זה סופרסטאר, כאילו, על הגבול, כן? לא שם, אבל ככה הוא נתפס. זה שחקן שאתה יכול לקבל עבורו המון, אוקיי? ובגלל זה, אני הייתי עושה טרייד על מיטשל, אוקיי? מקבל עבורו המון, בונה את הקבוצה שלי איך שאני רוצה.
זהו, גם כמו שאמרנו, מיטשל קצת פרימדונה, אני שמע, הוא לא משקיע בהגנה, אני שמעתי מיועדי יוטה, שנורא הרגיז אותם שאחרי הפסד במשחק 3, הדבר שהוא התעסק בו זה השקת הנעליים שלו, הוא יותר מתעסק בלהיות כוכב, פחות מתעסק בקבוצה.
הוא נורא משחק ככה גם.
כן, כנראה שהוא לא רוצה להיות שם, גובר כנראה שכן, אז גם בנוסף למה שאתה אמרת, אני כן הייתי שולח את מחפש לו איזה טרייד, ודואג להביא עוד, או איזה, גם איזה כמה בחירות, וגם איזה משהו אחר, לא יודע, הייתי מחליף את הרכזים, כמו שאמרת, קונלי, קטסטרופה, הוא כנראה מבוגר מדי בשביל להיות הרכז ראשון, של קבוצת פלייאוף.
מזכיר את קמבר.
כן, יש להם שחקנים אחרים, יש להם כמו אטלנטה, הרבה שחקנים מבוגרים, שהם יותר מדי פציעים. בנוסף גם הבעיות בחדר הלבשה התעוררו אחרי הטרייד על ג'ו אינגלס, אז יכול להיות שצריך גם איזה גורם ממתן בחדר הלבשה. בכל מקרה, אני הייתי הולך, אני יודע שהרוב הולכים עם גובר להעיף אותו, אבל אני הייתי הולך לגמרי להעיף את מיטשל וכמה מהשחקנים המבוגרים, נגיד ג'ורדן קלארקסון, שעם כל הכבוד לנקודות שלו, הוא לא כזה תורם בסך הכל, כל נקודה שהוא נותן בצד אחד, אתה חוטף אותה בצד השני. אז
כל נקודה אתה חוטף, באחד לשני משחקים, כל נקודה שהוא נותן, הוא מחטיא שתי התקפות אחרי זה, הבן אדם לא רואה חוץ מהסל כלום, זה מטורף פשוט.
נכון, אז הייתי מחפש גם לו, קונלי או טרייד, או שיהיה רכז מחליף, ולראות מה, איך מוצאים, גם רודי גיי, כאילו נחמד והכל, אבל לא, גם מבוגר מדי ולא ברור, וזה, אגב, זה יכול להיות...
בויאן, כל פעם שהוא קיבל הזדמנות, אתה יודע, ליותר יוסאג', הוא החזיר בתפוקה, שחקן התקפה מאוד מאוד יעיל וחכם, שיודע גם, אתה יודע, לא להשתגע כמו מיטשל, זה לא אותו שחקן, כן? ואין להם את אותם יכולות, כן?
נכון.
אבל עדיין זה שחקן, אתה יודע, שלאורך השנים הוא מראה יעילות, ובפעמים שמיטשל היה פצוע, פתאום אתה קולט שיש לך שחקן של 22 פלוס נקודות למשחק, שקולע במעל 60% טרו שוטינג.
כן, אבל נגיד משחק 4 הוא... הוא קלה והוא עשה להם עבודה הגנתית מצוינת בפרימטר ועזר להם לניצחון, ואז ראית אותו במשחק 5 מגיע גמור.
נכון, נכון, אבל במשחק 5 כולם שם היו מחרידים של החיים, אוקיי, כן. זה דבר ראשון, ודבר שני, תנצלו אותו יותר, צחקו עליו יותר. אתה יודע, גם ככה יוצאים מסלאמפ קליעה, אבל כולם שם באמת, זה היה משחק כאילו... מיטשל היה טוב, עם ה-4 מ-15.
אגב, דיברנו קודם על אטלנטה שצריכה עוד כוכב לצד טריאן. אולי יוטה תשלח לה את דונובן מיטשל.
אופה.
כן, תכתבו לנו בתגובות הרעיונות לטריידים.
אופה.
כן, טל קינן שואל, במידה ואמר סולים שלה והם יכולים לעבור את הסאנס, אני חושב שענינו על זה. אתה אמרת שלא.
לדעתי, אני כן, לא אין... אשמח אם זה יקרה, אבל לא, לא, לא נראה לי סביר.
כן, זה לא... לא. לא
בטוח לא אין בוקר חוזר.
מצטערים לאכזב את אוהדי דאלאס, ובראשם עומרי אל חסיד, ש... אמר שדלס לוקחים את פיניקס, לא.
עוד פעם, אני אשמח לטעות פה.
טוב, סדרה האחרונה שלנו, גולדן סטייט דנבר, משחק הלילה, משחק 4, חבר שלך יוקיץ' יסחוב אותנו למשחק נוסף, או שאפשר לסכם סדרה?
משחק 5 אתה מתכוון, ולדאבוני, אני עם כל האהבה שלי ליוקיץ', זה סביר מאוד להניח שזה ייגמר הלילה.
אוקיי, מה חסר לדנבר?
את השחקנים הפצועים. מה חסר להם? חסר להם, תשמע, כשאתה משחק עם השחקן הרביעי, חמישי, שישי, שביעי שלך, בתור השני, שלישי, רביעי, חמישי, אז אתה יודע, אתה גם יש לך ספסל יותר מדולל, וגם בחמישייה יהיה פחות איכותית. אהרון גורדון, אתה יודע, אם אתה לוקח אותו לשם התפקיד שהוא הגיע לקבוצה, נדר, כשאתה יודע, שחקן רביעי בהתקפה, אז הוא נכס נהדר. משחק 5 עשה עבודה מדהימה בהגנה על ג'ורדן פול, הוא הסיבה העיקרית למה פול מהספלש ברדר השלישי הפך להיות הסלאמפ ברדר, לא יודע, לא, אין לי שום דבר משעשע להגיד, הוא גמר אותו, והוא עושה תנועה ומקבל את הכדורים והכל טוב, ואתה יודע, כשמתמקדים בשחקנים אחרים, אז הוא יכול להיות יעיל גם כל משחק. בתור אופציה שנייה בהתקפה, זה אהרון גורדון, כאילו, אנחנו יודעים מה הוא שווה. הוא לא שווה אופציה שנייה בהתקפה, קנה לו ברטון, ומונטה מוריס יתפוס משחק אחד כזה מתוך 5, 10, 15. אחלה שחקן, אחלה רכז מחליף, אבל כאילו, שם זה נמצא. עם ג'מארי ועם פורטר, יש לך שם כבר קבוצה, יש לך גם עומק, יש לך גם כוח אש. זה בעיקר מה שחסר להם, כי הם מתמודדים יפה עם מה שיש להם, וזה מול קבוצה מאוד מאוד חזקה, עם דריימונד, שמאוד מקשה על יוקיץ', מאוד. באופן יחסי, כן?
כן, ברטון, דיברת עליו, הוא בערך שומר הפרימטר היחיד שלהם שאמור להיות טוב, והוא קצת מאכזב בסדרה.
אני לא, קשה לי להתאכזב ממישהו שם, כאילו, אתה יודע, רמת הציפיות שלי כל כך נמוכה, שקשה באמת להתאכזב.
לא, אני אגיד לך, אני כן מאוכזב מאירון גורדון, והוא אחת התעלומות שלי. כי לפני עד לפני שנתיים באורלנדו הוא היה פרנצ'ייז פלייר, או משהו שקרוב לזה. והוא היה אמור להיות לפחות אולסטאר. לא יכול להיות שהוא פתאום מתבסס ולהיות רול פלייר, והוא לא יכול להתעלות על עצמו לעשות משהו.
תקשיב, קודם כל כבר באורלנדו היה ברור שהוא לא הולך להיות אולסטאר, ולא כאילו... הוא בגיל 22, בעונת 17-18, הוא עמד על 17 נקודות למשחק באורלנדו. עונה אחרי זה הוא כבר ירד ל-16 נקודות למשחק. עונה אחרי זה הוא ירד כבר ל-14.4 נקודות למשחק. כל זה באורלנדו. היעילות שלו תמיד הייתה נמוכה. למעשה, העונה הוא בפער הכי יעיל שהיה בקריירה, וקולע 15 נקודות למשחק. בסדר, בעונה הסדירה אני מדבר. עם 57.3% אפקטיבי, שזה א', גבוה באופן אובייקטיבי, ב', יותר גבוה ב-5% מהעונה הכי טובה שלו באורלנדו. סליחה, ב-7% יותר גבוה מהעונה הכי טובה שלו באורלנדו. וזה למה? כי הוא ניזון מסנטר כמו יוקיץ', רכז כמו יוקיץ', יותר נכון, שמתגמל אותו על התנועה הטובה שלו לסל. אהרון גורדון זה לא, הוא לא כוכב, כאילו הוא לא כוכב, הוא גם לא יהיה כוכב, הוא שחקן שאמור לתת הגנה טובה, וזה באופן ספורדי, לפעמים נותן הגנה מזעזעת, לפעמים נותן הגנה מדהימה, משחק שעבר על ג'ורדן פול נתן הגנה מדהימה, אבל עוד פעם, הוא חסר עקביות שמה, ובהתקפה כליה מאוד לא יציבה, מאוד, מה שהוא עושה טוב, עוד פעם, הוא אתלט אדיר, כמו שכולם יודעים, הוא עושה אחלה של תנועה על המגרש. שחקן אסל כזה. זה, ובגלל זה אני ממש לא מאוכזב, אני מעבר לזה אני אגיד לך, גם בסדרה הזאת רואים את זה, שני משחקים ראשונים חושך בהתקפה, שני משחקים אחרונים מצוין בהתקפה. אי אפשר לסמוך שם על אף אחד באופן עקבי, גם לא על ברטון. ברטון יכול לתת לך משחק של 25 נקודות, יכול לתת לך משחק של 6 נקודות. אלה השחקנים, ככה זה שחקנים משלימים, כאילו. יש שם קונסטנטה אחת, שזה יוקיץ', שהוא חייב להיות אדיר בשביל שיש להם איזשהו סיכוי, ומולו שחקן ההגנה, אחד הטובים בליגה, ואחד הכי מתאימים לשמור על יוקיץ', שמגביל אותו מאוד, אם זה במשחק האחרון, כאילו אנשים לא ראו את זה בגלל ש... יוקיץ' מדהים והוא קלה 37 נקודות באחוזים פסיכיים, אבל יוקיץ' כל ההתקפות שלו שדריימונד שמר עליו מסר אסיסט אחד, והוא סיים עם 6 אסיסטים על 7 עיבודים, הרבה מהם בזכות דריימונד, אוקיי? ובזכות איך שהוא מקביל ליוקיץ' את התנועה. את הסל האחרון שדנבר קלעו, שזה היה, אתה יודע, השלשה של ברטון ממסירה של יוקיץ', אין מצב עם דריימונד על המגרש שיוקיץ' מקבל כזה מרחב תנועה. קיצור, שורה תחתונה, היה צריך שהמון דברים יתחברו בשביל שבמשחק האחרון דנבר ינצחו, זה היה בדנבר. עכשיו אנחנו נמצאים בגולדן סטייט, גולדן סטייט נראים מפחיד, ווואלה, אני מתפלל לניצחון של דנבר, מה זה יעשה אותי מאושר ברמות שאני לא יכול להסביר לך. אבל זה לא יקרה.
אוקיי, מה גולדן סטייט יכולה לקחת הלאה?
וואו, מלא. הרכב מוות פסיכוטי עם ג'ורדן פול, אתה יודע, אם הוא משחק כמו שצריך, כאילו אם הוא קולע ברמה שהוא קולע בסדרה הזאת, אז הרכב, אתה יודע, עם דריימונד ב5 וויגינס ב4, שוויגינס עושה אחלה עבודה בריבאונד ההתקפה, מעניין אם מול ההתקפה פחות, מול ההגנה פחות נאיבית משל דנבר, הוא יצליח גם להיות כל כך אקטיבי בריבאונד בהתקפה. ובכלל, באופן כללי, יש לו סדרה טובה, גם בהגנה, גם הוציא אותם קצת מהברוך במשחק האחרון. אז הרכב המוות שלהם זה דבר ראשון. דבר שני, סטף חזר, סטף נראה טוב. אמור כבר לחזור להרכב הפותח, קליי נראה טוב, קיצור הם מפחידים והם נראים מדהים.
טוב, עוד משהו על הסדרה הזאת ש...
אמן, אמן שאני אזכה לעוד יומיים, אמן.
כמה רחוק גולדן סטייט יגיעו?
אני... כרגע אני שם אותם לפחות גמר לדעתי. אני חושב שהם יצאו מהמערב.
טוב, וכמה מילים על רוקי העונה?
תשמע, זה קשה, כי בעיקרון אני חושב שיש שניים יותר כישרוניים ממנו, ואחד שיותר הגיע לו, אוקיי? אבל תשמע, הוא שחקן. הוא שחקן חבל על הזמן. והוא...
כן, והוא עושה עבודה בפלייאוף.
בדיוק מה שבאתי להגיד, הוא מוכיח את זה בפלייאוף, אתה יודע, זה שחקן, אתה יודע, כשהם בחרו אותו במקום את סאגס, אנשים כאילו היו כאלה שהרימו גבות, תראה איזה מהר הוא הוכיח כמה הוא שווה, הוא שחקן ורסטילי מאוד, אוקיי, אחלה מוסר, אחלה ריבאונדר,
נכון.
אחלה מגן, הוא עושה את זה בקבוצת פלייאוף, הוא עושה את זה עכשיו נגד קבוצה, אתה יודע.
כן.
שסיימה עם המאזן השני בטבעו במזרח, עם עוד שתי קבוצות, כן? אבל אנחנו מדברים פה על קבוצה, אתה יודע, שאנשים...
נכון.
תפסו כקונטנדרית. בוא נגיד כזה דבר, זאת בחירה ראויה. אני לא מת על הבחירה הזאת, אבל היא בחירה ראויה לגמרי. זה כאילו להגיד לא, בושה וזה, בגלל שמה שמו לא לקח, נו, עוד פעם אני עם שמות.
אבן מובלי.
מובלי. בגלל שמובלי לא לקח, תשמע, מובלי יהיה שחקן גדול ממנו, כן? כאילו...
אני לא בטוח. שנה שעברה, ויש לי את זה מוקלט, באחד הפודקאסטים לקראת הדראפט, אמרתי שסקוטי ברנס, אם הוא מפתח קליעה, זה שחקן מושלם.
וואלה, אז אתה, זה, אני מובלי, מובלי השנה עשה לי את זה, כאילו, ברמות.
נכון, ובצדק. אגב, אני עדיין לוקח את קייד ראשון בדראפט.
ברור, מה זה, יש פה שאלה בכלל? אין לי שאלה בכלל על זה. בסדר? אתה לא יודע אם אתה זוכר, אתה העלית איזשהו סקר על 10 שחקנים, מי אתה, שחקנים צעירים, את מי אתה לוקח, אני הגבתי לך, רואה קייד לוקח, כאילו אני... קייד זה הכישרון ביפר הכי גדול בדראפט הזה, וזה בעיניי זה ברור לחלוטין, כולל מובלי שגם יהיה שחקן ענק בעיניי, כולל ברנס שיהיה שחקן ענק, זה דראפט אדיר.
נכון, זה דראפט מגניב, דראפט אני ממש אוהב.
אדיר, אתה יכול להסתכל, כאילו, מה שמדהים בו זה לא רק זה, זה גם אתה יודע, השחקנים, כל הארב ג'ונס ופתאום שחקן אנדראפטד, כאילו, זה מחזור.
איו דו סומו וגרין.
בדיוק, אתה, יש לך המון שחקנים, אתה יודע, שהטביעו חותם, גם אם לא חותם כזה גדול, אבל זה באמת אחלה דראפט שבעולם, וקייד, אני איתך לוקח אותו בקלות ראשון בדראפט, אחריו אני בקלות לוקח את מובלי, אני מבין שאתה לא, וכאילו, בחירה, כמו שאמרתי, בחירה ראויה, סקוטי ברנס.
אני לא בטוח שאני לא לוקח את מובלי שני.
אתה אומר שזה לא קל.
נכון.
כן, בסדר, מובלי יהיה מפלצת. סליחה, ברנס יהיה מפלצת. הוא גם בנוי מטורף, כאילו, הבן אדם...
נכון.
עם כתפיים של שחקן פוטבול, כאילו. נראה... אחלה שחקן.
טוב, משהו שלא דיברנו עליו ואתה רצית לדבר עליו?
לא, אנחנו מדברים כבר המון זמן, דרור. אנחנו יכולים להגיד לילה טוב.
כן, אז לילה טוב, ותודה שהזנתם ונשארתם עד הסוף. תגיד לילה טוב.
לילה טוב, peace and love לכולם. נחמד לדבר על כדורסל עם חולצה.
כן, לי יש סטנדרטים.
לא, מה זה?
אני לא הייתי סטנדרטים. אני לא הייתי מרשה לך.
אחי, אתה תראה את הבטן, אתה טיפול שדוד. ככה זה כולם.
טוב, יאללה.